המועדים מראים כמה אנחנו שותפים למהלך האלוהי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
ואחת מזוויות הבריאה הוא הזמן. מימד הזמן בעצם נותן מקום לאדם במציאות של העולם הזה להיות שותף אקטיבי בקידוש של העולם הזה דרך הגילוי בו של כל הערכים האינסופיים שקדמו לבריאה. זאת אומרת שהרעיון שקדם לבריאה, שקדם לזמן, שלמעלה מן הזמן, מופיע בזמנים. ומי שבעצם מתווך בין מה שלמעלה מן הזמן לבין הזמן זה ישראל. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים לקדש את הזמן. ואנחנו מזכירים כל הזמן, מקדש ישראל והזמנים. זאת אומרת שיש לנו תכונה בנפש, חומר מיוחד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כדי שנוכל אנחנו לקדש את הזמן. מה זה לקדש את הזמן? לגלות את ערכי הקודש שנמצאים בזמן החולף. לגלות את האחדות שאינה חולפת בעולם התמורות, בכל השינויים שיש בעולם הזה. שזה דבר פלאי, איך אפשר לגלות ערכי נצח בעולם שחולף ועובר, איך אפשר לגלות מדרגות של נצחיות בעולם שהוא מוגדר ומוגבל בזמן. אז זה הסוד של עם ישראל. עם ישראל מסוגל לעשות את זה, ויכול בעצם להעלות את הזמן, לקדש אותו כמו שמקדשים אישה. כשמקדשים אישה בעצם מעלים אותה למדרגה עליונה, זה נקרא נישואים, מנסעים אותה. ואנחנו מנסעים את הזמן, מקדשים את הטבע, מקדשים את החומר, מקדשים את הזמן. אנחנו יודעים להתחתן עם כל המנגנונים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה. רק עם ישראל קיבל את היכולת הזאת, את המסוגלות הזאת, ועל שמה היא נקראת סגולה. המסוגלות שלנו לעשות את הדברים האלה היא גדר הסגולה שלנו. יש אנשים שמגלים אותה יותר ויש אנשים שמגלים אותה פחות. כל אחד לפי הבחירה החופשית שלו. זאת אומרת שאנחנו ממונים על גילוי סגולתנו דרך הבחירה החופשית שלנו להפעיל את הסגולה העליונה דרך מעשים שמקדשים את כל המציאות של העולם הזה. כמה דברים יש לנו בעולם הזה לקדש? שלושה דברים, שכמובן אחרי זה מתפרטים לאלפי חלקים קטנים. שלושה דברים, הזמן, המקום והנפש. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקדש את הזמן, זה מה שאנחנו עכשיו עושים, כל החגים האלה. אנחנו צריכים לקדש את המקום, שזה בעצם כל דבר שיש לו מקום, לכל דבר יש מקום. והמקום הוא בעצם גילויו של קודש הבריך הוא כאן למטה, כמובן קדושת ארץ ישראל ותחומיה וקידוש הנפש. לקדש את הנפש זאת אומרת לקדש את האדם כדי לחיות לפי הגובה האמיתי שאנחנו צריכים לחיות, ולא פחות מזה. וידרשו מכל אחד למה הוא לא פעל לפי הגובה האמיתי שלו. לכן צריך להבין שאנחנו יכולים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וכמובן כשאנחנו באחדות אז הדברים הרבה יותר חזקים, ולכן אנחנו יכולים לקדש גם את החומר, גם את הזמן, גם את המקום וגם את האישיות שלנו, כדי לגאול את העולם מהנפילה שלו, מההתרחקות שלו מהבורא. העולם נמצא בדיכאון, אומות העולם נמצאות בדיכאון, ואנחנו אמורים בשנים הקרובות, המאוד מאוד מאוד מצומצמות, לא מדובר בעשרות שנים אלא בשנים בודדות, לגאול את העולם מכל המועקה שהוא נמצא בה. הגאולה הזאת עוברת כמובן דרך גאולתנו שלנו, אנחנו כבר נגאלנו גאולת עולמים, ולכן ביציאת מצרים כבר אנחנו מזכירים את זה כל הזמן. על כל דבר שאנחנו עושים אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. למה? בגלל שאנחנו, אסור לנו לשכוח שכבר נגאלנו. אני רואה הרבה אנשים ואני פוגש הרבה אנשים שמחכים לגאולה. פשוט יריקה על פניו של קודשא בריך הוא. אנחנו כבר נגאלנו. אנחנו מחכים כמובן לגאולה השלמה, והיא כבר נמצאת, אנחנו באמצע התהליך הזה, כמעט בסופו, ולכן צריך לדעת שהשלב הבא, שכבר צריך להתכונן אליו, זה בעצם הדיבור בשפה שאומות העולם יכולות לקבל. אז אנחנו עכשיו בונים קבוצות, קבוצות בעם ישראל, והקבוצות הללו, כן, בשנים הקרובות, יהיה להם הרבה חומר למחשבה ואיך לגשר בינינו למד אומות העולם בצורה פוליטית, בצורה רחבה, אבל גם בצורה אינדיבידואלית, כל אחד בתחום שלו. איך הדברים יופיעו, זה כבר שיעור בפני עצמו. אז בעצם המועדים של ישראל, מועד... מה? קבוצות של אנשים שלומדים. יש יותר ויותר קבוצות של אנשים, חיבורים של אנשים, שיעורים דרך האתרים, דרך האינטרנט. כן, אני כבר מעביר שיעורים בירושלים לבני נוח, יש מיליונים כבר של בני נוח, ובשידור חי, כן. אני רואה כמות שאלות שאני בכלל לא מסוגל לענות על כמות כזאת, תוך כדי שאני מדבר מופיע לי על הסג מאות, של שאלות, בשניות, ואני כמובן עונה על שתיים, שלוש ראשונות, כן, אבל זה דברים שמתחילים להתפתח בצורה מאוד מאוד גדולה, הרבה אנשים רואים את השיעורים באינטרנט, בצרפתית, באנגלית, בספרדית, מכון מאיר, המקום שאנחנו מלמדים שם הוא ממש אוניברסלי, לדבר כמעט בכל השפות, יש שיעורים בכל השפות, וזה לא רק ליהודים, אלא גם לאומות העולם. אומות העולם מתחילות להתחבר לעניינים האלה. אז המועדים זה לשון התוועדות. כלומר, אפשרות להיפגש עם הערכים הקדושים ולהביא אותם אל העולם שלנו. זה היסוד הגדול. דרך אגב, אנחנו בשנת שמיטה, ולכן צריך לנצל את השנה הזאת כדי להיות יותר ברוח. לעזוב את החומר, זה בעצם לעזוב את העולם החומרי לטובת הבניין הרוחני שלנו. כלומר, אנחנו חווים חוויה של גלות יזומה כל שבע שנים, כדי לא לחוות גלות אמיתית, כדי להימנע מלהיזרק מחוץ לארץ ישראל, כמו שכבר נזרקנו כמה פעמים. כדי להימנע מהזריקה הזאת, אנחנו צריכים לעשות לעצמנו גלות יזומה. אנחנו עושים את זה הרבה פעמים. הנה, למשל, יצאנו מהבית, שבעה ימים אנחנו בגלות, בסוכה. זה נקרא סגנון של גלות. עכשיו, אני עדיין בבית שלי, אני עדיין בארצי, אני עדיין עם החברים שלי, ואני חי את זה בשמחה. חז ושלום, אני לא מצליח לעשות את זה בצורה יזומה, מכריחים אותנו מלמעלה לעשות את זה בצורה הכרחית. זאת אומרת שאם אנחנו לא עושים את שנת השמיטה כמו שצריך, אנחנו משלמים על כל השמיטות שהכתרנו בגלות אחת גדולה. לכן על כל השנים של השמיטות שלא עשינו, אנחנו חייבים להשלים את זה דרך גלות אמיתית מארצנו. יש אנשים שעושים את זה לבד, הם יוצאים לחוץ לארץ כאילו זה חוויה מתקנת, כן? אז לא כל כך פשוט לעשות את זה, כן? כנסו כולם... ולכן צריך להיזהר ולדעת את היחס ההרמוני בין הרוח לבין החומר. כשאנחנו יותר מדי שוקעים בחומריות, אז יש לנו שנת שמיטה כדי להעלות אותנו ולומר לנו, החומר הזה, תדעו לכם, אתם רק גר ותושב. כלומר, אתם תושבים, אבל אתם גרים בעולם הזה. עם ישראל הוא גר בעולם הזה. הוא תושב גר, גר תושב, זה סיטואציה לא פשוטה בכלל, כי או שאתה גר או שאתה תושב, מה זה גר ותושב? אברהם כבר מבין את זה, הוא אומר גר ותושב אנוכי עמכם. זאת אומרת שעם ישראל בעולם הזה נמצא, אבל בצורה של גרות. לכן כל מי שבעצם עוזב את אומות העולם ובא לעם ישראל, הוא מתגייר. כלומר, הוא הופך להיות גר. עד עכשיו הוא היה תקוע בעולם הזה, לכן קוראים לאומות העולם אומות העולם, וכשהוא מתגייר, אז הוא הופך להיות גר, כי אנחנו בעצם לא ממש בעולם הזה. לכן אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הקושי שלהם זה החלק לעולם הזה. אז כשאנחנו באים לעולם הזה, יש נטייה טבעית, בגלל הדחיפות של כל המסרים שהעולם הזה משדר, ליפול לתוך העולם הזה, להתאמע בתוכו. כן? אז מדי פעם אנחנו חייבים כל שבעה ימים, כל שבע שנים, לעלות לשנה שהיא בעצם אומרת לי, תיזהר, אתה עכשיו נבלע בחומר, אתה צריך להיות במקומה שיודעת לשלוט על החומר, אני ורוכב על חמור. לכן במוצאי שביעי, משיח בא. כי במשך שנה שלמה הבנתי איך אני צריך להתייחס לחומריות. בצורה שהחומריות קיימת, אבל שיש בה מלא תוכן רוחני. לכן בשנת שמיטה צריך ללמוד יותר משנה רגילה. גם אם אנחנו לא חקלאים, ומבחינתנו אנחנו לא מבינים מה זה אומר. אבל עצם העובדה שאנחנו בשנת שמיטה, אנחנו צריכים להגביר את הלימוד כדי לעסוק יותר ברוח, ולחזור שנה הבאה אל החומר בצורה מחודשת, בצורה יותר מאוזנת. כן? אז המחלה הזאת יכולה להיות בשני אופנים. יש אנשים שעוזבים באופן מוחלט את הרוח כדי להתאמע בחומר, יש אנשים הפוך, עוזבים לגמרי את החומר כדי להתאמע ברוח. זאת אותה המחלה, רק בצורה אחרת. אנחנו חייבים להיות רוח בתוך חומר ולאזן בין שתי הבחינות כדי להיות אנשים בריאים שיש להם מלא תוכן עליון בתוך חומריות. הרב קוק קרא לזה הקדושה שבטבע. וזה אפשר ללמוד בשנה שביעית, בשנת שמיטה. אז אנחנו שומטים את הארץ, זו שבת, אבל השבת הזאת מאפשרת לנו לחזור במוצאי שבת, אלא מציאות בצורה מאוד בנויה וברורה ובריאה. לכן, המועדים שלנו מלמדים אותנו מלא דברים. יש רווח בהפסקה, ברווח. יש רווח. כל פעם שאתה מפסיק משהו, אתה מרוויח. כתוב בספרים הקדושים שמשה רבנו למד תורה בשמיים בהפסקות. כלומר, הוא לא למד תורה בבת אחת ברצף, הוא למד תורה בהפסקות. מי שלא יודע להפסיק, להתרחק, כדי לראות את מה שהוא עושה קצת מרחוק מדי פעם, והקצב הוא 1:7, כלומר, 7 פעימות תחתונות, פעימה עליונה. ליתר דיוק, הפעימה השביעית היא כבר עליונה. 6 פעימות תחתונות, 1 למעלה. 6 פעימות תחתונות, 1 למעלה. 6 פעימות תחתונות, 1 למעלה. 7 פעמים. הפעם השביעית, 6 פעימות למטה ו-2 עליונות. שמיטה ויובל. זה הקצב שאנחנו גם צריכים לפתח בלב שלנו. כלומר, אם אני מפרש דבר, אני צריך להיות מסוגל לבנות 7 מדרגות תחתונות, שהשביעית הופכת להיות היא בעצמה השמינית, כלומר 6 ועוד 1. ולכן אם אני מסוגל לעשות דבר כזה, אני בונה את הבניין שלי בצורה מאוזנת, ואני מסוגל בעצם לגלות את האחד בתוך השבע. וזה חשוב מאוד. אז זה השנה שלנו, הזמנים שלנו, מאפשרים לנו להיות בחלק התחתון של הספירות הקדושות. אתם יודעים שבספירות הקדושות יש ג' עליונות וז' תחתונות, שכל הז' התחתונות מתרכזות בשתי אותיות אחרונות של שם הוויה. י' כ' ו' כ', אז ה' וה' למרות שזה 4 אותיות, לכאורה זה חצי חצי, אבל זה לא חצי חצי. ה' כ' זה רק 3, והוו והה זה שבע. עכשיו, אם תיקח את השלוש עליונות, זה היוד והה, זה קטר חוכמה בינה או חוכמה בינה ודת, והזין התחתונות זה הסוד של הזמן. הזמן קשור לוו ולה. וזמן בגמטריה עולה מה ובן. זאת אומרת, שמות שמרמזים לנו על שתי האותיות האחרונות שבשם הוויה. שאם אני יודע את סוד הזמן, אני משלים את יודקה ליודקה ווקה. אני גורם להתגדל והתקדש שם יודקה רבה. רבה זאת אומרת שאני מוסיף לו ווקה. ואני עושה, אני גורם לכך שהשם יהיה אחד ושמו אחד. במילים פשוטות, על ידי ידיעת הזמנים, על ידי סוד הזמן, על ידי גילוי הסודות שבזמן, אנחנו מסוגלים להביא את ההוויה העליונה ולעשות אותה לאלוהים. אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. המצוות הנלוות להם תלויות במערכת הזמן ומאפשרות לכל יחידי האומה הישראלית להתחדש מכוח התחברותם אל אוצר הנשמה הכללית. מה עושים בזמנים הללו? אז הזמנים עוזרים לנו להתחבר לנשמת הכלל. לכן אנחנו מפסיקים בזמנים האלה, אנחנו מקדשים את הזמן, הופכים את הזמן החולי, כן, החולי, לזמן קודש, לזמן איכות, וברגע שאני הופך את הזמן לזמן איכות, לזמן עליון, אני צריך לגלות מה הוא משדר לי. כשאני נמצא באינפורמציה מרובה, אני לא שומע את הקולות הפנימיים. יש יותר מדי רעש. אז הרעש הוא תמיד בספרה שבע. שבע ורעש זה הולך ביחד. בג' עליונות אין רעש. הכל שקט מוחלט. דוגמה, כשנכנסים לבית המקדש, אין רעש בבית המקדש. אתם חושבים שבבית המקדש כולם צועקים, תביא את הבשר לפה, הלו אבי, תשחט את הכבש, אין דבר כזה. בבית המקדש יש שקט כל כך מוחלט שזה מפחיד. הולכים יחפים, לא שומעים שום נעליים, כלום, אף אחד לא מדבר בבית המקדש. למה? כי אני צריך להיות פנוי לשמוע קול אחר. כשאני יותר מדי שומע את הקולות שלי למטה, אני כבר לא יכול לשמוע את הקולות העליונים הפנימיים. ולכן אני צריך כל הזמן לדעת, או שכאן יש יותר מדי אינפורמציה, אז אתה לא שומע את האחרת, או שכשהוא באינפורמציה, אז אי אפשר לשמוע את זאת. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא באינפורמציה. אז במשך שבעה ימים הוא בורא. אבל כתוב ביום השביעי, שבת. ברגע שהוא שובת, מתחילה הפעילות האנושית. ברגע שהקדוש ברוך הוא התחיל לשבות, האדם התחיל לעבוד. זה אותו דבר בשבת אצלנו. כשאנחנו שובתים, אנחנו יכולים לגלות את הקול האלוהי. זה לא הולך ביחד. אז כל פעם שאנחנו מגיעים לשבע, לא חשוב אם זו שמיטה או יום, או נפש, אני יכול לשמוע קול שאני לא מסוגל לשמוע בדרך אחרת. כדי לשמוע צריך להיות בשקט, מוחלט. אם יש יותר מדי אינפורמציה, אתה לא תשמע כלום. אם מבלבלים לך את הראש, אם יש לך יותר מדי נטיות ויותר מדי מריבות פנימיות וחיצוניות, אתה כל כך עסוק בזה, שאתה לא שומע יותר את הקול הפנימי. כדי לשמוע את הקול הפנימי צריך להיות בשקט נפשי, זה נקרא יישוב הדעת. אתה מאפשר לדעת לשבת, להתיישב בתוך אותו.
למה הדודים הוא תלו יותר נמוכה? למה כל שבע שנים? למה לא כל שנה?
כי הבניין של העולם הזה הוא מערכות של שבע, הוא מהלכים של שבע. כלומר, כל הבניין שלנו הוא שביעיות, זה סוד. צריך להבין מה זה השבע הזה, זאת השבעה, שבועה, כל מה שקשור לעולם הזה, שבעה, סובעה, כן? זה העולם שלנו. עולם סווה, עולם של שבע.
האם המטרה היא לשמר יותר?
אז אתה לא צריך לברוח. אם היית בורח אחרי כל שנה, אתה מתנתק מהבניין האמיתי שהוא רצף של שביעיות. ואז הבניין הגשמי לא היה מתוקן. הוא היה חלש מדי. אנחנו צריכים את הבניין הגשמי, אבל צריך לכבד גם אותו.
בשבע שנים זה
נכון.
ניתן כוח נכון. לשש שנים נוספות.
לכן אמרתי את המילה סווה. אם אתה לא סווה, מה אתה לא יכול לעשות? אתה לא יכול ללמוד תורה. אדם שהוא רעב, באמצע הלימוד, כל הזמן אומר, אני רוצה ללכת למטבח. הוא לא לומד. וואי, כמה אני רעב, וואי, בא לי אוף, וואי, בא לי כבש. אדם שלא סווה, אז מה אומר? מה אומרת התורה? תן לגוף שלך את מה שהוא צריך, תרגיע אותו, עכשיו תוכל להתעניין. אותו דבר כשאתה בונה בית. איך אומר הרמב״ם? אדם חכם מה עושה? הכין את כל הדברים שלו לפני שהוא מתחתן. אם לא, אז הוא מתחיל את החתונה שלו ומתחיל לרוץ כמו חמור. אז כל הבניין צריך להיות בניין מאוזן שמאפשר לך, תשים את כל הכלים בצד שלך כדי להצליח להיות רגוע בעבודת השם. אם אתה לא בהמתנה בשקט נפשי פנימי, הלימוד שלך לא יכול להיות עמוק, הוא יהיה חצי. אתה לא יכול ללכת יותר עמוק פנימה לנושאים שאתה מפתח. אתה לא מסוגל ללכת יותר עמוק. אתה תמיד תעצור באמצע, כי יש לך כל מיני גלים של תדרים ושידורים שמונעים ממך מלשמוע את העומק הפנימי. עכשיו, כמובן שבשקט הזה אני כבר לא שומע רק את עצמי, אני אמור לשמוע את האומה שלי. זה שקט לאומי. כלומר, אתה יודע שהגעת למדרגה עליונה בלימוד שלך? אם הלימוד שלך מתחיל כל הזמן להתייחס לאומה. אבל אם התורה שלך היא עדיין פרטית, גם אחרי 24 שנה של לימוד, אתה כל הזמן, כל פעם שאתה נותן דבר תורה, זה רק על הנפש הפרטית שלך, אתה עדיין במנטליות גלותית. בגלות אין כלל. אז היחידים מתפתחים, לכן נעשינו דתיים בגלות. כי שכחנו, אין לנו לאום בגלות. זה חזון העצמות היבשות. אין לנו לטפל לא בפוליטיקה, לא בצבא, לא בביטחון, לא בכלכלה, לא בכלום. רק בלידה, בברית מילה, בבר מצווה, בחתונה ובקבורה. ובאמצע אתה לומד כמה וורטים. ועם האצבע ככה אתה עושה הרבה דברים, תנועות, אבל אתה נהיית דתי, אין לך פן לאומי. הפן הלאומי שלך מת. כשאתה חוזר לארץ ישראל, אתה צריך לפתח את הפן הלאומי הזה. לכן לא ייתכן שהתורה שאתה לומד בארץ ישראל תמשיך להיות תורה של ביטוי נפשי פרטי אינדיבידואלי. זה אומר שחסר לך מדרגה. מה עשה הרב קוק? לקח את תורת החסידות והפך אותה לתורה של לאומיות. לא הסתפק בזה. גם אם הוא בא מצאצאים של חסידים, ואמא שלו הייתה חבדניקית. כן, הוא לקח את זה והביא את זה לפן של כלל. זאת אומרת שהוא עכשיו מבטא את המעשים של האומה, ולא רק את המעשים של האדם הפרטי.
אמרתי, במציאות האנושית, אנחנו מתחילים להיות ככה וקורה. רובנו מתפללים על עצמנו. קשה לי להגיש את הכל של האומה. אני אומר בקום חצות, ואני לא ממש... לפעמים יש איזה צליחות כאלה, שבקף אתה מרגיש איזה התרצות גדולה במעמדים מסוימים.
כן, אז חייל צהל מרגיש שזה יותר מיוחד וממני.
חייל צהל?
כן, בלי תיקון חצות.
לא עושה את זה.
אתה עשית את זה, אתה לא צריך להרגיש. אתה לא צריך להרגיש, עשית את זה. לא, אתה תביך את החייל אם תשאל אותו האם הוא עושה את זה בשביל האומה. הוא אפילו לא יודע לענות לך, אבל הוא עושה את זה. כלומר, הוא חי דבר בלי לחשוב עליו. בלי תיקון חצות ובלי כלום. זאת אומרת שהוא חי את הדבר הזה בגלל שהוא חי בשביל האומה שלו והוא מוכן לתת את הנפש בלי לדעת אפילו מה הוא עושה.
זה יכול להיות שגם איזה יהודי גלותי שלומד תורה, הוא גם כן היה שראה, אז הוא ודאי שיש פה התקדמות לכיוון המטרה. גם סתם אדם
שאומר... אם הוא יודע שהמטרה היא לשוב לארץ.
אבל אמרתי לך, אבל גם החייל הוא כאילו לא יודע בדיוק מה הוא עושה.
לא חשוב, לא חשוב, הוא בכלל, הוא בכלל, הוא בכלל.
באותו אחד שנוהג גלות בתורה, הוא לא בכלל?
לא.
למה לא?
כי ככה זה כתוב בתורה.
מה זאת כתוב בתורה?
ככה כתוב בתורה, שהתורה, כל מה שנעשית בחוץ לארץ, היא מחוץ לכלל של האומה. ולכן התורה שלו פרטית, ואין לה השפעה בצורה לאומית, כללית על האומה ועל מה שאומר.
אז אברך שלומד בארץ.
אברך שלומד בארץ ישראל, הוא משלים בוודאי את השני שלא לומד ומשרת בצה"ל. כן, אחד משלים את השני, אבל אסור לו לזלזל בו וזה לא בזה. לא זה בזה ולא זה בזה.
לא, מה שאני אגיד, אולי כאילו, יש פה כאילו אותו לדעת, קודם כל...
זה לא שהוא צריך להיות פרטי, הוא פרטי ממילא. אבל העניין שלו זה לגלות יותר ויותר את החלקים הכלליים שלו. לכן אמרתי, ככל שהוא גדל יותר, הוא מזהה יותר את הכלליות שלו. זה כאילו כואב לך באיבר בגוף, ואתה לא יודע את הקשר שלו עם האיברים האחרים. זה אותו דבר ברפואה. אז רופא קטן, אז הוא יגיד לך, טוב, כואב לך אצבע, בוא נשים לך תחבושת. ככל שהרופא גדול יותר, כשכואב לך באצבע, הוא יגיע לך ברגל. הוא יגיד לך, זהו, אתה עכשיו יכול לצאת, הכל בסדר. ולא נגעת לי באצבע, נכון. כי כל ישראל ערבים זה לזה. נגעתי בנקודה אחרת שקשורה לפה, בצורה תת-קרקעית שאתה לא מבין. זה הבניין. לכן, ככל שגדלים בתורה, נעשים... כוחות עצומים של הנפש הכללי. רב גדול זה רב של כל ישראל, לא רק של קבוצה של אנשים. בסדר? אז עכשיו, אנחנו מתחדשים בהתחברותנו אל אוצר הנשמה הכללית, וביניקתם על מנת, את מנת האור המיוחדת לכל מועד. עכשיו, כל מועד בפני עצמו יש לו מנה של אור שמתאימה לסגולה של המועד ההוא. אז אני צריך ללמוד את הזמנים. כמו שאני לומד נפשות, אם אני רוצה לעזור לך, אני צריך ללמוד את הנפש שלך ולדעת אותה, ככה אני צריך ללמוד את הזמנים כדי לקיים את התכונה המיוחדת שמופיעה בזמן הזה יותר מבזמן אחר. זאת אומרת, אני לא עכשיו אתחיל להדליק, כן, 8 נרות של חנוכה, כי זה לא מתאים לעניין הזה, גם אם יש קשר פנימי. אני צריך לדעת בזמן מה התכונה. כך למשל, בדור... אני צריך לדעת מה התורה שמתאימה לדור הזה יותר מדור אחר. ולא להתייחס כאילו לא קרה כלום. ואם קרה משהו, מהפך, כי דה פקטו קרה מהפך, אתה לא יכול לעצום את העיניים בהכחשה, זו מחלה נפשית, ולהגיד לא, לא קרה כלום, אני עושה כאילו לא קרה כלום. אין דבר כזה. אתה צריך להתייחס למציאות ולראות מה הקדוש ברוך הוא מזמן לך, כדי להתייחס בפן חדש, בעיניים חדשות, למציאות החדשה שלך. כשלא היו לך ילדים, היית אדם אחר. עכשיו יש לך ילדים, אתה צריך ללמוד תורה בצורה שמתאימה לבניין המשפחתי, לתא החדש שיש לך. וכן הלאה בכל התחומים. לכן כל המועדים, כן, מיועדים ומועדים למדרגה כזאת או אחרת. אם אני לא יודע, אז הזמנים עוברים ואני לא... קולס מהזמן את האנרגיה המיוחדת שגנוזה שם. אז מה עשיתי? אז אני לא יודע כלום. אני פראי, אני גס. והתורה זו עדינות, זאת לא גסות. ככל שאתה עדין יותר, שקט יותר, פנימי יותר, אתה יכול לשמוע את הדברים המתאימים לזמן הזה ולא לזמן אחר. ולכן צריך ללמוד את הזמנים כמו שלומדים את האותיות ואת השמות, וחודרים למילים של התורה בצורה הרבה יותר עמוקה, ואז אתה דולה משם מדרגות שאתה לא יכול אם אתה גס ובעצם רק גורס בצורה כללית. לכן, דבר בעיתו, מה טוב? כל דבר שאתה עושה בזמן, שם הוא תופס את האנרגיה האולטימטיבית הגדולה ביותר. לכן צריך לדעת לדייק. לומר מילה בזמן, כי אם היא לא בזמן, גם אם היא נכונה, היא נכונה לפני 5 דקות, אבל לא עכשיו. וזה בעצם דיוק ועדינות שהאדם שגדל בתורה אמור לזהות ולגלות בחיים שלו לאט לאט. בנוגע לחג הסוכות, כן.
זה קצת על ההערה שלו, לפני
כמה שבועות,
נתת לנו סיור על עבדים, עבדים ובת זוגו. בעצם אפשר להגיד שזה סוג מסוים של מאבק על תודעה.
נכון.
כי אם אנחנו מודעים לזה שבעצם עכשיו אנחנו צריכים לענות לבת זוגו, אז כל הפעילה וכל הדיבור, כל המחשבה, היא מתוך איפה אני באותו הרגע.
נכון.
האם אני פונה אליו כאבא, לא רוצה לפנות אליו כאבא, רוצה לפנות אליו כבעל.
נכון. בתנאי שאת מרגישה שאת אומה. שאת מחוברת למלכות הכללית. ואין מלך בלא עם, לא אין מלך בלא איש. בסדר? נכון, נכון, נכון. כי כל הזמן אנחנו חייבים להזכיר שאנחנו עושים את זה בשם כל ישראל, בשם המדרגה שנקרא כלל ישראל. קוראים לה כל ישראל, זה המלכות, המלכות הכללית. והיא מתגלה אותה מלכות, אומר הזוהר הקדוש, רק בארץ ישראל. גוי אחד בארץ, שבחוץ לארץ הם לא גוי אחד. אז בשמה יוצאים? כדי להבין שטעינו ולהתגעגע לזה. אז אתה חוזר לצורה אמיתית של הדבר הזה, בגלל שלא הבנת. כן, כשיש לך משהו ביד, ואתה לא יודע להתייחס אליו, מה עושים? לוקחים אותו, מסתירים אותו, מסלקים אותך ממנו. ואז אתה מתחיל להתגעגע, ואתה אומר, תראה, היה לי את זה ביד ולא ידעתי. איזה טיפש אני. ואתה, ככל שאתה מתגעגע יותר, אתה תחזור אליו בצורה הרבה יותר אמיתית. אנחנו לא יוצאים יותר לגלות בעזרת השם, אנחנו צריכים להפנים את הרעיון שלנו. שואלים אותי כל הזמן, למה אתה מדבר אל אנשים שכבר נמצאים בארץ ישראל, כאילו הם עדיין לא פה? אז התשובה שלי, בגלל שהם עדיין לא פה מבחינה מנטלית. הם חושבים שהם פה בגלל שהם חיים פה ונולדו פה. הם לא מבינים כמה זה יקר וכמה צריך להשקוט את הפרח הזה כל שנייה. אל תתרגלו לזה. לא להתרגל לכך שאנחנו פה. להבין שזה דבר מאוד עדין, מאוד רגיש, ושככה חז ושלום יוצאים החוצה. בנוגע לחג הסוכות, התכונה המיוחדת היא עבודת השם והתשובה בשמחה. כלומר, אנחנו עדיין בתהליך של תשובה, אבל מתשובה שהיה לה פנים, שהיו לה פנים זועמות, פנים מפחידות, פוחדות, פנים של דין, פנים של דאגה פנימית, אנחנו צריכים להמשיך את אותה מצווה של שמחה, כן, של תשובה דרך השמחה. דרך חג הסוכות. תמיד.
גם לא מה שאמרת לפני כן. לפני שהיה לנו מדינה ובאנו לארץ, דיברנו ודיברנו. היא מדינה שאין לנו בארץ.
נכון.
זאת אומרת, מה אנחנו, מה אדם מדבר? מה שאין לו. מה הוא מבקש? מה שחסר לו. אנחנו פה. יש לאומים.
כן. נכון, בגלל שצריך להביא את התוכן העליון עכשיו לתוך המלכות הזאת. מישהו מפריע שם עם הרכב? שלא יהיו לי בעיות עם השכנים. כבר רבנו עם שכן בגלל זה. יש שכן שלא מדבר איתי כבר שמיטה.
ברוך השם זה לא יובד.
בגלל זה. אני מנסה להסביר לו שזה לא אני, אומר לי לא חשוב, מי שבא אליך, זה כאילו בא אליך. אז אתה לא מספיק אדם טוב כדי לומר לאנשים שהם צריכים לשמור על סדר אנושי נורמלי, גם כשהם הולכים לשיעור. צודק. עד ששוק יעשה לנו שלום. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת נכון חזרנו, אבל כדי שלא נצא שוב פעם, אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג לדעת את זה. זה כמו יצאנו ממצרים. אז למה אתה מזכיר את זה כל רגע? כל קידוש זכר ליציאת מצרים. חלה, זה כבר נגמר. 3,300 שנה יצאנו. לא. אתה יוצא כל רגע. אתה נכנס כל רגע לארץ ישראל. ולכן כשאתה בעצם נמצא בקודש הקודשים בארץ ישראל, אתה צריך להיות כמו אדם שאף פעם לא הגיע לפה. כאילו זאת הפעם הראשונה כל פעם. אז נכון שאחרי כמה שנים שלמדת הרב קוק, אתה אומר, חלס, נגמר כבר, נמאס לי כבר. לאומיות וזה, וזה כלליות וזה. זה לא נכון. צריך לקחת את זה מזוויות שונות, ולגעת כל הזמן בנקודה, כן, בסגנון אחר. נמאס לך אולי מצורה אחת של אותה הבעה של אותו רעיון. אבל אתה צריך למצוא אותו בצורות שונות, ואף פעם, כן, לא לחשוב שהתורה שאתה לומד היא תורה מונוטונית שממשיכה וכאילו אין בה חידושים. אין דבר כזה. אז צריך כל הזמן למצוא את הפנים החדשות, את ההתחדשות, ולכן נכנסנו לסוכה. סוכה נקראת הרעית, כי כל שנייה היא מתחדשת. כל שנייה יש רעיון חדש בסוכה. זאת הרעיות שלה. כלומר, שום דבר לא מתיישן פה. כל דבר הוא חדש כל רגע. אם רגע אתה מתיישן בסוכה ונמאס לך כזה, נהיה כבד כזה, זאת אומרת שהסוכה איבדה את הכוח שבעצם אמורה להשפיע עליך. אז אתה התרגלת, התיישנת, הזדקנת. ברגע שאתה זקן, זה נגמר. כן? רבי נחמן היה אומר, אני שונא זקנים. על זה. אז מה צריך להיות? זקן ויניק. יש לך את הזקנה, יש לך את הידע, אבל אתה כמו ילד קטן כל שנייה. זה הבניין. לכן גם בחזרתנו לארץ ישראל, אז אנחנו בונים את המדרגות שלנו ומנסים להשפיע עכשיו, להכניס תוכן של קודש לכל המערכת הזאת. בשביל זה צריך חינוך, זה הרבה שנים. אנחנו עדיין צעירים, אנחנו עדיין ילדים. 2,000 שנה, 2,500 שנה ביחס ל-65. זה כלום, כן? זה עדיין לא התחלנו להבריא, ממש, אנחנו ממש בתהליך. אז לא צריך להתייאש מהדבר הזה. זה עבודה, אנחנו זקוקים לזמן, כי הזמן מרפא, ואנחנו לומדים לקדש את הזמנים, שכל זמן יהיה קדוש. לקדש את הזמן זה להפוך כל זמן לאיכות. זה נקרא לקדש את הזמן. וזה הסוד של כל הדבר. נכון? נכון? תמיד אנחנו יוצאים ממיצר אחד ונכנסים לגאולה אחת. תמיד, כל שנייה, אתה יוצא ונכנס, יוצא ונכנס, צא ובא, זה הצבא. אבל באיזה שלב, באיזו קומה? כשהייתי בכיתה א', יצאתי מהגן והייתי בכיתה א', ושם קיבלתי תורה. אחרי זה הייתי בכיתה ב', יצאתי מכיתה א' ונכנסתי לכיתה ב', וקיבלתי תורה של כיתה ב', וכו'. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן באותו סיפור. זה תהליך התפתחותי, כל התורה כולה, זה רק סיפור של אדם אחד, של ישות אחת. מבריאת העולם עד ביאת המשיח, זה אני. כל הסיפור של אישה, כאומה וכפרט. עם כל העליות והנפילות וכל השופטים וכל מה שהיה במדבר, ו-480 שנה שאני בונה את בית המקדש, כל זה זה אצלי, אצל יואל. ובאומה שלי. אם אני לא יודע לתרגם את זה למציאות שלי, איפה אני נמצא במהלך ההיסטוריה שלי, כלומר, אתם צריכים לדעת באיזו שנה אתם נמצאים, מבחינה נפשית. אתם מבינים? האם אתה בעצם שווה להיסטוריה הכללית? האם אתה ב-5,574, 775, סליחה, או שאתה פרימיטיבי, אתה עדיין 200 שנה אחורה. 300 שנה אחורה, אתה לא בהשוואת הצורה עם הזמן. אז אתה צריך להשלים. זה חינוך. אז אתה צריך לדעת שיש בעצם השלמה, אתה ברכבת, אז אתה צריך להתקדם, ללכת בתוך הרכבת הזמן כדי להגיע לקטר, ולהשלים את מה שחסר לך. ואני לא אלך לפנות אליך, אם יש לי בעיה, כי אתה פרימיטיבי. לכן צריך ללכת להיות את הנביא שבימיך, את השופט שבימיך. וכי אפשר ללכת לראות שופט שהוא לא בימיך, השני מת. לא, יכול להיות חי ומת. הוא פה, אבל הוא נשואה. נכון. אז אני אסור לי ללכת לראות אנשים תקועים. אני חייב לראות אנשים שהם חיים עם הזמן שלהם, ויודעים את התורה לפי הזמן של היום.
גם מתים חיים.
נכון. כל הצדיקים הם מתים חיים. זה סוד. כלומר, אני אומר כאן דבר מאוד חמור. גם לימוד התורה צריך להיזהר איפה אתם לומדים. זה מה שאני אומר. צריך לבחור לעצמו, זה חיים שלמים כדי למצוא את הרב שמדבר להיום, ולא להתפשר על זה. כי אתם בונים את הנפש שלכם, את הנפש הכללית. לא מתפשרים על דברים כאלה.
יותר
מזה, אני ניקעת בבית, עכשיו אתה צריך לעבור את ספר יהושע, שופטי, כל הזה, בוודאי. למה אתה לומד את כל זה? למה יש לנו מצווה ללמוד? כדי להשלים את כל ההיסטוריה הזאת בנפש שלך. עכשיו צריך להגיע כבר לנביא יואל. לא בגלל שקוראים לי יואל, כן? עכשיו זה הזמן של הנביא יואל. וניבאו בניכם ובנותיכם. עכשיו אנחנו כבר בשלב של השגת הנבואה. זאת אומרת שאסור לנו להיות פחות מזה. אם אני חי בפחות מהרמה שלי, אני כבר סוטה, אני כבר חוטה למדרגה, לאותה מדרגה. צריך להשלים את ההחטאה. ומילימטר בנפש שלי, נכון ירית, נכון? מילימטר בקנה, זה 40 מטר אחרי 300 מטר, נכון? כבר במרחק מהמטרה, איפה אתה ואיפה המטרה. ככל שאתה קרוב יותר בנפש ומדייק יותר בנפש, ככה אתה תפגע בול במה שאתה צריך. ואם אתה צריך לדבר עם מישהו בחוץ, אתה תיגע בול בנשמה שלו, בבת אחת. אתה לא צריך שעות, כן, אבל בוא תראה, אם עכשיו נגיד, אתה מתחיל להתווכח איתו כמו איזה, כן? שעות על גבי שעות, כל אחד כן, הוא דתי והוא לא, ואתה מנסה לשכנע אותו. זה לא עובד ככה. זה מילה, מילה אחת, בול. לא צריך דיבורים ודיבורים של עייפות ושל לעייף אנשים כל היום. אתה מסתובב סביבם ומשגע אותם, ובסוף הם כבר לא רוצים לראות אותך כבר אתה. צריך להיות קצר ואיכותי. אבל בשביל זה צריך דיוק וצריך עוצמתיות, לדעת לגעת בנקודה ולזהות אצלו מה הנקודה ואיזו מילה תיגע בו בול בפנים. זה זמן איכות, זה לא כמותי, זה איכותי. מה זה מלחמת גוג ומגוג? מלחמה של איכות בכמות. זה מלחמת גוג ומגוג, זה אחד נגד 70. כן, אני מצמצם את הכל. זה גם עוד לימוד. אתה צריך להבין את היסודות הפנימיים של הדברים. כי אם אתה בשבילך מלחמת גוג ומגוג, זה מלחמה של ישראל נגד אומות העולם, בסדר, אבל אתה לא תבין מה זה אומר. ואני עושה לך את זה בקטן, קטן, קטן. זה מלחמת האיכות נגד הכמות. וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. כלומר, השנה תהיה יותר איכותי מאשר כמותי. זהו. אתה יודע איזה תשובה זו? רק החלטה כזו. תפסיק לעשות מיליון דברים. תעשה אחד. טוב. אז עוד פעם. כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה את זה באיכות. אבל לא רק להשלים דברים של חיצוניות בלי תוכן. אתה יכול לשתות כוס אחת באיכות, ולשתות ארבעה בקבוקים בכמות. זה פשוט ללכת לשירותים ולהוציא את הכל. לא הבנת כלום, לא עשית כלום. אתה יכול להפנים דברים באיכות ולא בכמות, כמו אוכל, כמו חברות, כמו חינוך ילדים. עדיף להישאר עם ילד 10 דקות מאשר 4 שעות וכלום עם ריקנות. אבל 10 דקות של איכות. ככה זה בכל החיים שלנו. זה מלחמת גוג ומגוג, רבותיי. וזה הסוד. כן.
פעם קראתי ספר שמואל, פרוש את שאול כשהוא בא למחה, לחבש את עונות, אז הוא כבר ידבר, וכאילו, נעשו על הגג. אמרתי, מה אכפת לי אם זה בגזוצה?
כן.
ואחרי זה, עוד פעם, כתוב על שמואל, שפני שיוצא למלחמה, כביכול הוא, היה לו פחד, כאילו פחד מחשבה שלו, ואז החיילים מתפזרים. אז אמרתי, כאילו, שהמלחמה, הכל כאילו מתנהל פה. מה זה הגג? כמו זה החגיגי.
אל תשכח שזה לאומי.
לאומי, כן.
שמה. זה לאומי.
לאומי, בכלל לאומי.
זה לא מלחמה של היצר בלבד, של האדם הפרטי בלבד.
בסדר.
לא, כי שם זה מלכות ישראל.
לא, אני רוצה להגיד גם, משהו שרב אמר לנו. מה שדיברתי לפני כן, הרב פעם אמר לנו שיהוד יזכה וכיבד וכיבד, כי זה אומר שאדם קודם כל עובד על הנפש שלו. אחרי זה הוא עובד במערכת הישראלית, אחרי זה במערכת העולמית,
זה
נכון.
קוסמית.
קוסמית. אמרתי, באופן עקרוני, אדם קודם כל, אני אומר, במציאות שלנו היום, גם אני מתייחס עכשיו, במציאות שלנו היום, אתה אומר לי, אל תהיה דתי. אני צריך לקחת את הילדים לגן, לדאוג פרנסה, להיות זה, לא. יש
גם
כביכול דברים כאלה של מה זה בתים. תפילין, אני צריך להניח.
זה לא דת.
כן, צריך להניח, זה לא דת, בסדר.
נכון.
אז גם זה, באופן של מניח, אבל...
נכון.
אני אומר, כזאת המושא, רבי ברוך שפירא, נגיד, אמר לרב גרבן, שלא היה אדם עצלן ואדם לא דחופי לטעמי, אמר לו, ככה, זה המשפט, אמר לו, הבחירה של האנשים היא מסומצמת מאוד מאוד, ושמך שואפת לאיפה. אמרתי כאילו, כביכול, מה שאני מבין שבמציאות שלנו היום זה שגל לוקח אותך, אתה פשוט לא מתנגד לו, זה העבודה.
כן, אתה חוזר על מה שאמרתי לך.
מה?
אתה חוזר על מה שאמרתי לך.
מה אמרת?
חייל צהל נלקח, בלי בחירה. הסגולה פועלת עליו והוא בעצמו לא מבין. זאת אומרת שאנחנו בדור שהסגולה הרבה יותר חזקה מהבחירה. יש סגולה ויש בחירה. ישנם דורות שבהם הבחירה גדולה והסגולה קטנה. אנחנו בדור שהסגולה כל כך גדולה שנראה לנו כאילו איננו כבר בחירה חופשית. כי אנחנו בתוך הגל הזה. נכון? אבל זה סימן לקץ הימים. שהבחינה הסגולית הרבה יותר מופיעה עלינו מאשר הבחינה הפרטית, ואתה נלקח ואתה בתוך הגל אפילו שאתה לא מבין את זה. זה נכון.
עכשיו בלימוד עצמו, כל לימוד שאדם מרומם, כמוך נגיד, אדם מכוונן, בסדר? אדם מכוון, נושא שיעור, זה טענוג, אבל באופן עקרוני, בלימוד רגיל, יש דיסוננסים, כוונת, אתה
מתבקש את האדם. צריך שיהיה.
לא, כביכול, בלימוד פרטי, מה זה גילת? היה איזה אחד שהיה אדם מאוד כללי, קראו לו רמח"ל. אז הוא כותב שם בדרך חיים, אז אומר שזה כמו הגחלים שם, שלדעה, מה שבעיה שאתה גורא, עצם הגרסה זה ליווי הגחלים, ואז יש את החיבור.
כן.
אבל הוא אמר, אל תגרו.
לא, לא אמרתי זה. אמרתי שאתה צריך, אנחנו צריכים לדעת מה הדור שלנו דורש. איפה אני נמצא? הדור שלנו צריך להיות איכותי במינון קטן. אבל זה דבר שהוא תוך כדי. אני לא צריך ללמד בשיטה כזאת. אני צריך ללמד את התלמידים שלי את העיקרון הכללי. בתוך העיקרון הכללי יש גם גרסה, אבל העיקר, איפה העיקר, איפה המרכזיות של הדבר? בתוכן. זאת אומרת, באיכות.
בלימוד הפרטי, כשאדם מגיע לפה, זה משהו אחר. הוא מקבל פה איכות. אבל
בלימוד
שלו עצמו, אם
עכשיו
הוא לומד ומתחיל לעיין, אין לו כלים לזה. אין לו כלים לעיון.
נכון.
הרבה פעמים גם כשאתה רואה את הרבה, את התמונה הכללית, אדם, סתם דוגמה, ספר יואל, כמה זמן לוקח, אני עכשיו דרסנו את משנה תורה.
כן.
כמה זמן שלקח לכל אחד, אבל זה בין, לא יודע, בין שעה לשעתיים, זה לא...
כן.
עכשיו באופן עקרוני, תשאל פה אנשים, מי במשך השנה, אפילו סתם אתה חוק לישראל, כאילו, לא יודע, אתה את השם ככה תרגום, תמיד זה כאילו משימה כזאת.
אז צריך לקרוא את כל התנ"ך, לא רק עד ספר דברים.
אז רבה, את כל התנ"ך. עכשיו, מי איתנו, כמה זמן לוקח לקרוא את כל התנ"ך, אז יש לי חבר חילוני, שהיה בסגנון התנ"ך התנ"ך, סגנון התנ"ך הגיע סגן העולם בסגנון התנ"ך, היה מסיים את כל התנ"ך, מערב שישי למוצאי
שבת. נכון.
מי פורשים את התנ"ך?
נכון.
בקריאה סתם, בגיל...
אז צריך לעשות את זה, פעם ראשונה לקרוא.
זאת אומרת שצריך ללמוד את התנ"ך בלי שום פורשים.
נכון, צריך לקרוא. לקרוא. ולאט לאט לחזור ולחזור ולחזור. אבל זה הזמן, זה ההתפתחות של האדם. בהתחלה הוא קורא, הוא לא מבין. במילים קודם כל, נפגשים עם המילים. ולאט לאט, איך לומדים משנה? אסור ללמוד משנה, משפט ולהסביר אותו. משפט ולהסביר אותו. צריך לקרוא את כל המשנה. ואחרי זה חוזרים ומפתחים כל מילה ומילה. אז זה כבר דידקטי, זה כבר עניין איך של חינוך, איך לומדים, איך מלמדים. זה דברים שאו שיש לך את זה, או שאין לך, ואתה צריך לפתח וללמוד. אבל זה עבודה.
אנחנו
מדברים
על פוקות, ובאמת תעני בשביל להפנים דבר,
נכון.
אין לך היקף הזה.
הנה, אנחנו נדבר בדיוק על זה. כל העניין של האור המקיף שקודם לאור הפנימי. אז הנה, בעזרת השם. אז לכן זה עניין של השתקפות של שמחה אחרת. כלומר, מאיפה באה השמחה שיש לנו בחג הסוכות? זו השתקפות של שמחה יותר עליונה. שמחה אחרת, גבוהה ממנה. המופיעה דרך השתוות הצורה של האדם כשהוא עובד את השם בשמחה בעולם הזה. ואותה שמחה הינה תולדה של חיבור בין הרוח לחומר. זאת אומרת, איך אני מגיע לשמחה פה? אומרים לי, תהיה שמח בסוכה. מאיפה אני אשמח? מאיפה אני לוקח את השמחה הזאת? זו שמחה שכבר קיימת. איפה היא קיימת? ברובד עליון יותר, ברובד פנימי יותר. אז העבודה שלי זה להשתוות לרובד הפנימי, לעשות כמוהו, לחיות כמוהו, להתנהל כמוהו, ולגלות את זה בעולם הנמוך יותר. ואז השמחה העליונה יורדת לפה. כלומר, מה עשיתי כדי להיות שמח? חיברתי רוח עם חומר.
בעצם זה אחד מהדברים של הדור שלנו, של להפסיק לעשות את זה באופן שהוא רק מעליון, ולהעביר את זה, ולתת לזה ביטוי ביומיומי, לא בצורה של מצווה עצמה, אלא בצורה של הגילוי, של המהות המצווה בתוך העולם.
למה אנחנו לא אומרים על יום הכיפורים זמן שמחתנו? כי הוא רק למעלה. אז זה לא יכול להיות שמחה. אז שכחת שמה משהו הלך לאיבוד שם, מה? החומר. אין חומר, אין שמחה. עכשיו, אם זה רק חומר לבד, גם אין שמחה. צריך רוח עם חומר, זה חג הסוכות. כלומר, זה החג האידיאלי שיודע לאזן בין כל העולמות.
בגלל זה גם כן זה החג של אומות העולם.
נכון, כי בעצם אתה חייב לדעת ולראות בגדול. כלומר, מי שלא מבין את חג הסוכות, הוא חושב שזה חג של מי? שלנו. זה לא נכון. זה הגאולה של אומות העולם. כלומר, סוכות זה יציאת מצרים של האומות.
לא, אנחנו כל הזמן מזכירים את יציאת מצרים, ואנחנו חושבים ששם אחד מהדברים, למה אנחנו מזכירים את זה? כי אנחנו יצאנו ממצרים, אבל לא הצלחנו באותו רגע לגלות את מצרים.
לגאול.
לגאול את מצרים.
נכון.
אז תמיד מזכיר את זה כדי לזכור שנשאר לך עוד את הצד הזה.
נכון. אז זה העניין של גאולת החומר. נכון. אנחנו האיש והם האישה. בדיוק. עכשיו, אתה יכול לראות בתוך דניאל חלקים שבך שהם ישראל, וחלקים שבך שהם אומות העולם. אתה מבין עכשיו? ואם אתה לא הולך להביא לחלק של דניאל שנקרא אומות העולם, את החלק של דניאל שנקרא ישראל, אז אומות העולם שלך מתות. אז אם הן מתות, מה קורה? אז החלק הזה נמצא בדיכאון. כי אתה לא משפיע על אומות העולם של עצמך. אתה מבין מה קורה? עכשיו, זה לא שאנחנו צריכים לבטל את אומות העולם, חז ושלום, זה לא כתוב בשום ספר. או לסנוע אותן, חז ושלום. יהודי שלא מבין כלום, מתחיל לסנוע גויים. ככה אתה רואה שהוא כבר לא מבין כלום בתורה. אדם שהוא גדול בתורה, הוא מתחיל לאהוב אותם. כי הוא יודע שבעצם הם חלק מהמציאות גם שלי, אני צריך להשפיע עליו, עד שזה מגיע לשם, עד שהאור האלוהי מגיע לשם. ואז אני גואל אותו, באהבה. כי זה חלק מהבריאה האלוהית. אסור לי לזלזל? האם יש פינה במציאות שלא שייכת לקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה. אז מי שחושב שאנחנו רק במיץ של עצמנו, הוא משוגע, הוא פשוט לא הבין שום דבר ביהדות. כן, בסדר. בגלל שהם ספחת, מה זה ספחת? זאת אומרת שזה משהו שאתה רוצה להביא אותו בסוף התהליך. בסוף התהליך כבר אי אפשר. אתה צריך לעשות את זה לפני שמאוחר מדי. כן, בסוף כבר לא מתגיירים. לא מגיירים בימות המשיח. אז זה נשאר לנו קצת זמן. תגייר את כל החלקים שבך. שעדיין לא גייר אותו. אתה מבין? יש בי חלקים גויים, שאני צריך לגייר אותם, אבל אני צריך לכבד אותם, שיהיו בני נוח. אני לא צריך להפוך אותם ליהודים, בוא נגיד. אני צריך להשפיע עליהם את היהדות. אבל הם צריכים להיות בקומה שלהם. גם זה חלק מהסוד. לדעת את הקומה של כל דבר, ולשמור עליהם. למה אני לא הולך לגייר מלא גויים, ככה יוצא? בוא נשלח שליחים, נלך לגייר את כולם. למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו האומה היחידה בעולם, שיודעת לכבד כל מדרגה ומדרגה, לפי מה שהיא, לפי הזהות שלה. ויפני, אני צריך להגיד לו שהוא היפני הכי טוב בעולם, שימשיך להיות יפני, הוא לא צריך להיות ישראל. אם הפכתי אותו לישראל, מה קרה? אין יותר יפנים. עשיתי חיסרון, עשיתי חור בבריאה, חז ושלום. לא הבנתי כלום. אז צריך לכבד כל מדרגה ולהעביר אליה את האור שמגיע לה. ואז אני צריך ללמוד מה זה יפן, יוד בפנים. בוודאי, 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 כי הם מחכים לזה, מצפים לזה כבר אלפי שנים.
חסם היום זה היה הצעד הזה בירושלים.
כן, כי אנחנו עושים את זה בחג הסוכות. עם ישראל הוא נביא בתת מודע. הוא עושה דברים שהוא אפילו בעצמו לא יודע. תשאל אפילו את מי שירגן את זה, למה, מה קרה, כל המועד היה לנו זמן.
היו נציגים מכל העולם.
זהו, זה מה שאני אומר, יש נציגים מכל העולם שהגיעו. אתם חושבים שזה סתם ככה? איך זה קורה? אז יש מי שמסדר את התנועה.
יש לי שאלה, יש לי אחת שאומרת, אם נגיד חצר שיש בה, לא יודע, אפילו גוי אחד, יכול להיות כבר בעיה, יש כבר בעיה לעשות עירוב חצרות.
כן.
מה אני רוצה להגיד? זאת אומרת, אם בי, זאת אומרת, כשנפשוט היום, אתה יודע רק אם הקושי ש... נגיע לכולם פה. הקושי זה כאילו... עכשיו אנחנו פה עכשיו באורות של הסוכה של הרב יואל, אנחנו בבית מדרש עכשיו, בית מקדש, יש תסת לקרא לזה. אני יוצא החוצה, אני נתקל במציאות, מציאות שהיא מאוד, מאוד מורכבת. אני נמצא במצרים, אני נמצא במצרים. וכביכול, אם יש בי אפילו טיפה מצריות, אז עכשיו נגיד, אחר הרב מהיר את המצריות שלי, אבל אני יוצא החוצה, מעברים מאוד מאוד...
בסדר, צריך ללמוד.
אדם מדליק טלוויזיה, הוא ישר נופל במצריות, ישר.
אז צריך ללמוד, אז צריך ללמוד, צריך ללמוד איך לא. צריך ללמוד איך לא לפחד מזה, כן? ואיך להביא את האור גם למדרגה הנמוכה הזאת. איך להביא את הדבר הזה? הבעל שם טוב, עליו השלום, היה הולך עם התלמידים שלו, וראה פאב. אומר, רגע, אני שומע מוזיקה שם, חבל על הזמן. סיפור. אמרו לתלמידים, הרב חז ושלום הולך לפאב? אומר להם, כן, שנייה, תחכו לי. נכנס לפאב שם, נשאר חצי שעה, יצא באורות, אמרו לו, מה עשית שם? מה זה כבוד הרב? תלמד אותנו תורה, מה אתה נכנס לפאבים? אומר, שמעתי ניגון ששייך לישראל ונפל לשם. הייתי חייב ללכת לקנות אותו, לגאול אותו. אז הוא יצא עם הניגון שהוא שמע שם. עכשיו, התלמידים אומרים לו, מה, אתה רוצה לומר לנו שההוא שלימד אותך עכשיו את הניגון כבר שכח אותו? אומר לו, בטח. לכו תנסו להוציא ממנו את השיר. נכנסו לשם, ביקשו ממנו, נו תשאיר לנו את השיר שמחרת לבעל שם טוב. מה, אתה מוכר שיר? אתה שכחת אותו? כן. לא ידעו לשיר אותו כבר. זאת אומרת, הוא גאל. אז צריך לדעת שזה האידיאל. אז אתה תלמיד, בסדר, אז אתה תלמיד עדיין לא יכול לעשות את זה. אבל אל תגיד שזה לא נכון. זה נכון, רק אני לא מסוגל. אבל זאת האמת. כלומר, הרב, מה צריך לתת לתלמידים שלו? להגיד להם, זאת הדרך. אני עכשיו נותן בקריקטורה, אין לי זמן איתכם יותר מדי. זה מה שאומר הרב לתלמידים. אני אבל נותן לכם את הדרך הגדולה. שאני כבר לא אהיה פה, אתם חייבים לדעת שזאת הדרך. אל תנמיך את זה לקומה, להגיד להם, טוב, אני יודע שאתה לא יכול. אסור לי לעשות את זה. אני כל הזמן צריך לתת לך את הרמה האמיתית שלך. זאת הרמה של עם ישראל. זה מה שעם ישראל צריך לעשות, ולא לפחד. אבל נעשינו פחדנים, כן, מלרדת קצת מבית המדרש שלנו ולצאת קצת החוצה. זה צריך להגיד את האמת, נעשינו פחדנים. למה? כי אנחנו לא בטוחים בוודאות של עצמנו. אבל אדם שיש לו עוצמה פנימית וודאית, הוא לא פוחד מזה, כי יודע שזה קיים. וצריך לדעת להתחכך עם אנשים שהם לא כמוך. זה בסדר גמור. אתה לא תאבד שום דבר מזה. ומרוב גודל היקפה, בסוד המקיפים בחג, השמחה היא שמחה ארעית המתחדשת כל רגע בשבעת ימי חג הסוכות ובכל חלקיך לקו הזמניים. כל זמן וכל פרט של הזמן מתחלק. ארעיות המצבים מעבירה אותנו מסוכה לסוכה באותה סוכה. כלומר, בחיים אני לא באותה סוכה, גם אם זה נראה אותם קירות, אותם דפנות, אותו פחח. ומרחיבה את כלי הקבלה שלנו לגילוי אורות מחודשים יותר ורעננים יותר עבור הגוף והנפש. כלומר, כל רגע אני רענן, ואני דואג, כמו שאני דואג לארבעת המינים. כמה השבוע דאגת לארבעת המינים שלך שלא יהיו יבשים? למה זה רק בצומח? האם דאגת לטל שמואל שיהיה רענן כזה כמו הלולב שלך? זה קצת יותר קשה, נכון? לא אתה, אני מדבר על כולנו. אנחנו דואגים רק להחליף ערבות כל יום, אה? זה, אתה צדיק גמור, מסתכל על האתרוג 4 שעות, כן? הסתכלת על הלב שלך? כמו שבחרת האתרוג? יום וחצי? האם כיוונת שאתה תהיה ישר כמו הלולב שלך? לא, זה לולב, זה המצווה. חמטריש, לא הבנת כלום. העדסים שלך, זה העיניים שלך. לקחת אותם מעודרים, כן, זה העדסים, זה המצווה, בחוץ. לא. זה אנחנו כל זה, זה אנחנו. אם אני רוצה שהלולב לא יהיה יבש, אני צריך לא להתייבש, חז ושלום. על זה נאמר, צא מדירת קבע, צא מהמקובעות שלך, ושב בדירת הרי. כל זאת במגמה אחת ויחידה, והיא לשמור על כוח ההתחדשות והשמחה, כן? השמחה בחג הסוכות. כלומר, אם אין התחדשות, אין שמחה. וכדי שתהיה התחדשות, אני צריך לראות כל פעם את אותו עניין מחדש, כאילו פעם ראשונה ראיתי אותו. זה קורה לנו? לא. כי התרגלנו, כי אנחנו מתרגלים. אתה כבר לא רואה את זה בעיניים אחרות. כשאתה רואה דבר של מישהו אחר, אתה אומר, וואי, איזה יופי. אני משאיר אותך באותו מקום שבועיים, אתה כבר לא רואה את היופי. אתה תראה עוד משהו אחר, תגיד, וואי, איזה יופי. כל הזמן זה האחר יפה, שלך כבר לא יפה. העיניים שלך התרגלו לראות את זה, כי אין לך מסוגלות לראות. יש כיסאות מאחורי השם, אם אתם רוצים לפתוח את הדלת של הסוכה, ומאחורה יש עוד איזה 30 כיסאות, אז מי שרוצה שיחניף. חבוד, חבוד, ברוכים הבאים, כנסו מתחת לסכך. מחוץ לסכך זה לא אומר כלום. רק, האור נשמע רק פה.
סופו של דבר זה התרגום של היום, להפסיק להיות חג שכלי. והלמידה הזאת בעיניו של המשפחה, ולתרגם את זה ממש
במציאות. האויב הכי גדול בחג הסוכות זה השכל. השכל. בחג הסוכות צריך לרדת מהשכל אל הרגש. והיה היום והשבות אל לבביך. מי שנשאר בגדר של שכל בחג הסוכות, הוא חולה שכל. השכל שלו מפיל אותו, כי השכל מסתכל רק על הדברים בחיצוניות, כשאין לו את האפשרות לתרגם את זה לרגש ולמעשים. אסור להישאר בשכל לבד. שכל הוא חלק נכבד וחשוב, אבל אסור שהוא יהיה לבד, שיפעל לבד. כלומר, גם כשאני לומד תורה, אני צריך להיות שכלי ורגשי גם יחד.
יש חג שהוא הפוך
מחג
סוכות.
סליחה?
יש חג שהוא הפוך מחג סוכות.
האנטיתזה של חג סוכות אמרתי, יום הכיפורים. לכן זה כל כך קשור. זה כמו ארץ ישראל ומצרים. להבדיל, אלף הבדלות, כן?
אני אומר שיום הכיפורים זה בסדר?
בוודאי. יום הכיפורים זה רק בעניין הפנימי, העליון, שאתה לא יודע בכלל, וזה בג' ראשונו. למרות שגם שם אומרים לך שבינה זה ליבה. כלומר, אל תיזהר. אבל אם אתה לא מבין את זה, אז הכל יהיה שם למעלה. אני אומר לך, לא, 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 רד, 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 רד. בוא תאכל. אתה יודע שהאכילה שביום התשיעי יותר חשובה מהצום של היום העשירי? למה חכמים הלכו לומר לנו את זה? למה זה כתוב באיזשהו מקום? מה יש להם לומר? כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו יתענה תשיעי ועשירי. זה לא כתוב בשום מקום. רק שכתוב בפסוק מערב עד ערב. מה זה העניין הזה? עכשיו, מי שהתענה ביום העשירי, אבל אכל ביום התשיעי, כמה זמן הוא צם? לא, שלושה ימים. הרי כתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי, זה רק האכילה, פלוס הצום עצמו, שלושה ימים. ראית פעם אדם שצם שלושה ימים? הנה, כל מי שאכל בערב ביום שישי שעבר. אתה יודע מה זה לצום שלושה ימים? זה תיקון של הכל. דרך מה? דרך אכילה. דרך אכילה. תגידו לי, היה זמן בהיסטוריה שאכלנו ביום הכיפורים? בטח. מתי? בחנוכת המקדש. אני לא מבין כלום, תגיד מה זה, מה זה הדבר הזה? אתה מבין שאתה יכול לצום דרך אכילה? אתה מבין שאתה יכול לסמוח דרך הגוף? אתה מבין שאתה יכול להתרענן דרך הלולב? אם אתה לא מבין את זה, אז אתה נשאר מקובע, הראש שלך סגור, אתה לא מבין כלום, אתה צריך להיות חדשן כמו שלמה המלך, עם אומץ. כדי להבין את היסודות הפנימיים האלה. אז כשיש מדרגה כזאת, צריך לכבד אותה, לקבל אותה. ששוב פעם זה השלמות. לכן המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת, והישענו תחת העץ, חייך, שאני פורע לבניך במדבר, ביישוב, ולעתיד לבוא. זאת אומרת, בזכות אברהם אבינו, שקיבל את האורחים שלו. מי זה האורחים שלו דרך אגב? מה? אומות העולם. שם זה היה בדמות שלושה אנשים שהם ישמעאלים. כן, מסתבר שזה מלאכים. זה לא חשוב. מה הוא עשה בעצם אברהם אבינו? הכניס את אומות העולם, רצה לגאול אותם. זה מה שקרה שם. את מי הוא עזב כדי לעשות את זה? את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר לו, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית עליי דבר יותר חשוב, לא אכפת לי עכשיו מהקשר בינינו כביכול. אני מעדיף ללכת לעשות את העבודה האמיתית שביקשת ממני. אומות העולם זקוקות לגאולה. אני לא יכול להישאר לבד איתך בבית המדרש. יש לי עבודה בחוץ. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? לך, אני מחכה לך, זה בדיוק מה שאני רוצה שתעשה. בגלל שעשית את זה. בגלל שרצית לשלב את אומות העולם דרך שלושת האנשים האלה. בגאולה, חייך, אני נשבע בחיים שלך, שאני פורע לך, אני אחזיר לך את זה, לבנים שלך, גם במדבר, גם ביישוב, וגם לעתיד לבוא. מה זה אומר? בכל המצבים האפשריים של האדם, מה זה אדם במדבר? שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, זה יותר מדרך. הוא עבוד. גם כשעם ישראל יהיה עבוד, יהיה במדבר, גם כן יהיה לו מחסה, אני שומר עליו. גם כשהוא יהיה ביישוב, וגם לעתיד לבוא. זאת אומרת, בכל המצבים של ההיסטוריה, בזכות זה, זה מה שיהיה לבניך, הם יצליחו לעשות את זה. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים. מה שאברהם עשה בחג הסוכות שלו, והישענו תחת העץ, איזה עץ? עץ החיים. וגם אנחנו פה תחת העץ. מה זה העץ של הסוכה? למה זה צריך להיות מעץ? זה עץ החיים, רבותיי. זה רק בדמות של סוכה. אז אתה בונה אותה, אתה עושה אותה קווים ישרים, זה נראה מודרני, אבל זה עץ החיים. אם אתה לא מבין את זה, אם אתה לא תחת העץ הזה, ואתה בסוכה, לא הבנת. חבל, אתה מפספס. זה נקרא וישענו תחת העץ. תחת העצה העליונה הזאת. עניינה של הסוכה הוא להציל, תרתי משמע, להצל ולהציל מכל הסכנות החיצוניות החוצצות בין העולמות. כלומר, מה עושה הסוכה בעצם? זה אינטרפז בין חברת חשמל לבין האור הקטן שאני יכול לקבל בחיים שלי. זה כמו טרנספורמטור. נכון, בכל נורה יש... איך קוראים למנגנון הזה? שנאי. כן? מה עושה השנאי? מכניס את האור הגדול שאני לא יכול לקבל לתוך זמן. שנאי, שניות. והוא מוריד בעצם את האינטנסיביות, את הכוח, את העוצמה של האור, בלי לבטל אותו, כדי שאני אקבל אותו בצורה נעימה. אתם יודעים איזה פלא זה? מי עושה את זה? הסוכה. כלומר, הסוכה מאפשרת לי להיות תחת הצל של האור הגדול, בלי להסתנדר.
כלומר, הדבר התחתון של העולם הזה, שזה הוא צומח.
נכון. בדברים הבסיסיים של העולם שלנו. יותר מזה, חז"ל אומרים לנו שעל מה צריך לסכך את הסכך? עם מה? עם פסולת של גורן ויקב. אתה לוקח את הפסולת של המציאות שלך אחרי שכבר השתמשת בהכל וזרקת. זה הסכך שלי? כן. כלומר, מה הופך להיות הסכך שלך? מה שהיה מבחינתך כבר פסולת. אין פסולת, שום דבר. מהדבר הכי נמוך, אתה יכול לעשות את הדבר הכי גבוה. זה תלוי בך. אני מכיר בן אדם שמכל דבר עושה חגיגה. כל דבר הוא עושה חג. ואני מכיר מישהו אחר שיש לו הכל והוא כל הזמן בצער. אין לו כלום. אז צריך לבחור איפה אנחנו נמצאים בחיים. זו בחירה שלנו. שלחה לי ננסי דבר נפלא. בפייסבוק על הכוח של ה-DNA שלנו, שעד היום חשבנו שיש 15% של DNA שמנווט את הכל, ו-80% קראו לזה ה-DNA, הזבל של ה-DNA. והיום המדע בחמש השנים האחרונות מגלה שה-85% האלה זה איך שאתה בונה את החיים שלך. אם אתה אוכל טוב, אם אתה שמח, אם אתה... וזה משנה את כל המציאות של ה-15% וכל המציאות של ה-100%. פלא פלאות. הוא אומר זה כמו מתכון של אוכל, ויש לך שני דפים דבוקים, והמתכון שיש בפנים זה לעשות עוגת שוקולד. אז אתה לא תוכל לעשות עוגת שוקולד, כי זה סגור, נכון? אתה תעשה את כל המתכונים שיש שם. אבל זה סגור, אתה לא יכול לעשות שום דבר. צריך להיפתח, רבותיי. אתה פותח את כל הדפים, יש לך את כל המתכונים. היום המדע מגיע למדרגה, ואז אנחנו, אמרתי לכם את זה, אני זוכר עוד בשיעור לפני כמה חודשים, שפחות מ-20 שנה, תקחו אותי במילה, כן? שבפחות מ-20 שנה, אנחנו נחיה עד 150 שנה בערך. כן? כן? ולאט, ואפילו יותר מזה. כן? אבל בצורה שהיא נעימה, לא באלזיימר ובכל מיני מחלות, שאתה כבר לא יודע מה לעשות, כן? למה? כי אנחנו יודעים לאט לאט בעזרת השם שהנצח חוזר לעולם. אז הנצח לא יכול לחזור לעולם רק בחלקים. הוא חייב לחזור בכל מיני תחומים. אז הוא יחזור גם בפשט. זה לא הנבואה שאני אומר לכם. זה מה שקורה.
ככה.
מה? זה מה שאני אומר. לכן אני אומר, היום אנחנו עדיין לא בזה. אבל לאט לאט. עכשיו, למה זה קורה? למה אנחנו מתים היום? כי אנחנו פשוט לא יודעים לקבל את הנצחיות. לחיות על פי הנצח, על פי הערכים, על הקריטריונים של הנצח, לא מעניינים אותנו. אתה מעדיף משהו מפלסטיק שאתה אוכל ושוטה וזורק. על פני איכות. אז זה העניין. הדבר איכותי הוא יקר. זה מנטליות גם. אתה יכול כל החיים שלך לקנות נעליים ב-50 שקל, או נעליים ב-300 שקל, או ה-500 שקל, אבל זה נעל שתחיה איתה, שתאזן לך את עמוד השדרה, אני יודע מה, כל מיני דברים. לא, מעדיף שטויות ב-40 שקל, בגלל שזה זול. זה מנטליות של עבד. עכשיו, זה לא שאחד יש לו ואחד שאין לו, לא. זה מנטליות בראש. כי אתה תבזבז 10 פעמים 40, ועוד לא אכלת את הזאת של 300. זה הכל בראש. כי אנחנו רוצים להישאר קטנים, אנחנו פוחדים מההתרחבות הזאת. אז אתה חי כמו מסכן במנטליות שלך. אתה מפתח את עצמך להיות עבד.
היו צריכים לחוץ חיים יותר ארוכים, אתה רואה רבי נחמן,
נכון,
הרמח"ל,
נכון, 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 למה? בגלל שהעולם, הרי הם לא לבד, הם בתוך מציאות והם לוקחים על עצמם הרבה דברים של כולנו. אז הגדול, כן, לוקח דברים של כולנו, והוא מחולל מפשענו, ככה מדובר על המשיח. נכון, נכון. זאת אומרת שברגע שהצדיק הוא לא מנותק מהעם. צדיקים זה לא אנשים שהם לבד, הם זרוקים באיזה שחור שם ומכוונים על כל העולם כולו. לא, הם חיים עם כולם. אם הם לא חיים עם כולם, הם לא יושבים בתוך העם שלהם, זה לא צדיקים בכלל. אז הם חיים, הם חווים את החוויה הכללית של האומה. ולכן, הסוכה גם מצילה מהסכנות וגם להצל כדי לשמור על האחדות הפנימית מבלי שתתקלקל. כלומר, מצד חיצוני אני נשמר מכל החיצוניות, וכשאני בתוך הסוכה, זה כבר שומר אותי ממה? מהפירוד. כלומר, יש שתי שמירות, אתם מבינים את זה, נכון? בחוץ זה שומר אותי מהחיצונים, אז אני נכנס פנימה. אז אני יכול להגיד, אז פנימה אין לי כבר ממה להישמר. לא, פנימה אתה ממשיך להישמר בצורה אחרת, שומרים על האחדות שלך. כלומר, זה כאילו נשארנו בסוכה 7 ימים, כאילו נשארנו במקווה, מתחת למים 7 ימים. מה קורה במקווה? ללשון יקבו, אתה הופך להיות אחד. אתה לא מפוזר, אתה לא מפוצל, זו מחלה נפשית, נכון? פיצול אישיות. ביפולריות. שם ישמור. מה זה ביפולריות? כן? ביקוטביות. דו-קוטבי. שם ירחם, למה כל זה? בגלל שאנחנו מתפזרים, אנחנו באלמה דה פירודה. הסוכה עושה אותנו אלמה דה ייחודה. אתה מתחיל להבין מה זה אחד, איך הכל אחד. איך כל היקום זה אחד. מתפרט למיליארדים של פרטים. ואם לא, אתה כל הזמן רק בפיצול הזה, ואתה רואה רק את הפרטים, ולא יודע בכלל מה, איפה המכנה המשותף, איפה הדרך, איפה המרכזיות של כל זה, מה מוליך, לאן הולכים? אתה פותח מיליון ספרים כדי ללמוד, ולא נשאר לך כלום. כי אתה לא יודע לראות את המשותף. אז ככה בנפש שלנו אותו דבר. כשאתה לומד משהו, תדלה משם את הריכוזיות, את הרעיון הפנימי של מה שלמדת. אל תבוא לצטט לי, זה כמו אחד שהולך לסרט ומספר לי את כל הסרט מההתחלה עד הסוף. לא אכפת לי מהפרטים של הסרט. לא הבנת את הרעיון. במילה אחת היית יכול לסכם לי את הכל. זה אותו דבר. כשאתה נותן שיעור ואתה חוזר על כל מה שהוא אמר והוא אמר והוא אמר והוא אמר והוא אמר, אתה מספר לי את כל הסרט, לא הבנת כלום. תן לי רעיון בשתי מילים. אתה לא מסוגל לעשות את זה? תלמד. תלמדו לעשות סיכומים של מה שאתם לומדים. רעיון אחד צריך לצאת משיעור. אחד, מספיק. שכל השיעור הולך לאותו כיוון, מיליארד פרטים. רק רעיון אחד. זה סוד הפסוק, ויסעו מרעמסס סוכותה. מי שזכה להינצל ממצרים, שזכה לשאת ממצרים, להיגאל, מתי נגאלו ממצרים? בראש השנה. פסקה העבודה מאבותינו במצרים. נכון? הפסקנו לעבוד בראש השנה. כלומר, גם אם היינו עדיין במצרים, היינו כבר שם בני חורין איכשהו. לא יצאנו, אבל כבר התחלנו. אז אותו דבר פה. בראש השנה היינו במצרים, יצאנו ממצרים. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אז מי שזכה לצאת ממצרים בראש השנה, נכנס עכשיו תחת הסוכה. וניצל מהשפעת החיצונים הבאים לחבל באדם בדרכו לארץ ישראל. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? שוב פעם, או שאתה זורק את זה להיסטוריה, או שאתה מבין שמדובר בך. הנה, בסוגריים, ארץ ישראל היא מקום נקודת הקשר בין העולמות. מה זה נקודת ארץ ישראל? מה זה להגיע לארץ ישראל, רבותיי? זה להיכנס ללוד, לבן גוריון, לנחות? או להתקרב לנקודה הארצית, הטריטוריאלית, הגיאוגרפית שיודעת לחבר בין העולמות. זה נקרא להיכנס לארץ ישראל. נכון, זה העניין. אז מה זה לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ ישראל? זה לצאת מהעולם שלא מסוגל לחבר שמיים בארץ כמו מצרים, ולהגיע למקום שרק את זה הוא יודע לעשות. לחבר בין השמיים לארץ. זה ארץ ישראל. למה אנחנו אומרים שאין מקום אחר ליהודי מאשר פה, גם אם הוא לומד תורה ומצוות? בגלל שפה זה המקום שמתאים לפי בריאת העולם. ולא אתה ולא אני קובעים את זה. מי שברא. הוא אומר לנו את הסוד הזה. ולכן החיצונים משתדלים למנוע הגעת עם ישראל לארצו. למה? כי הוא יוצא לפנסיה. כל פעם שיהודי מגיע לפה, השטן מת, מקבל עוד סכין, עוד חתך, הוא לא יודע כבר מה לעשות. הוא רוצה שתישאר בחוץ, כי שם אין חיבור בין העולמות. כשאתה מגיע לפה, הוא מתחיל להרגיש שהוא כבר בסוף עבודתו. כי אם נעשה החיבור בין השמיים לארץ, הרי שהגיע הזמן התיקון השלם, והוא אין לו עבודה כבר. הסוכה עצמה היא בבחינת אור מקיף, המשפיע ופועל על מי שמשתווה לתכונתה. כלומר, מה אתה צריך להיות כשאתה בתוך הסוכה? מקיף. מה זה להיות מקיף? לארג', לארג'. תפסיק להיות מצומצם, קטן, כזה כל הזמן. תהיה לארג'. וכדברי הזוהר הקדוש, בואו ראה אילן נטע אברהם, ובאותו אילן היה יודע מי נאחז בקודשא בריחו, ומי נאחז בעבודה זרה. כלומר, הייתה לו סוכה. זה האילן שלו. כן, אילן בגמטריה? הוויה ועדנות. כמו סוכה, נכון? זאת אומרת, אברהם אבינו בנה סוכה, וזה היה מבחינתו טס. כל מי שהיה נכנס לסוכה, אברהם היה רואה, אם הצל של העץ בא עליו, או מתרחק ממנו. מי שנאחז בקודשא בריחו, היה האילן פורס ענפיו וחופה על ראשו ועושה צל נאה עליו. מי שנאחז בעבודה זרה, אותו אילן היה עולה וענפיו התרחקים מעל ראשו. זוהר. אז ידע אברהם, הוא מזהיר את אותו אדם, לא אומר לו, טוב, צא אתה רשע, צא החוצה. לא רוצה אותך, אני שומר רק את הצדיקים, הרשעים תברחו מפה. לא! הרי הוא בא לתקן את העולם, אז הוא לוקח את הרשע, זה עכשיו פרויקט בשבילו. אני רואה שהצל לא בא עליך, הוא בורח ממך, מה קרה לך? ולא שר משם, לא שר משם, אברהם אבינו, עד שנאחז באמונת קודשא בריחו. עד שהוא היה רואה שהאילן עוד פעם פורס עליו את, 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 את הענפים שלו. אתם מבינים מה זה אומר פה? זה חינוך, זה פשוט להבין את האהבה. מה אנחנו עושים היום? זה גיחה אחת, לא עבד, יאללה, איך עוף. לא. לא שר משם עד שהאדם הזה מכיר, הגיע להכרה הזאת. וכל זה בחסדים. מה הוא עושה? נותן להם אוכל. מזמין אותם לאכול. מה זה לאכול אצל אברהם? זה להפנים את הרעיון שהוא משדר שם, דרך אוכל.
אני רואה שהיום עד כמה מצב טוב יותר. היום יש יותר, נותנים כבוד לאדם, נגיד זה הבחירות שלך, וזה איך שאתה רואה את הדברים. אני רואה את זה אחרת. אני לא בא לכפות עליך, או להאכיל אותך, או להביא. זה מה שאתה בוחר.
אבל זה לא אותו דבר. אני לא מדבר על סגנון חיים שאברהם פיתח לעצמו. אברהם כאן זה קודש הבריחו. זה מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. זה לא איש. כשאני נכנס לסוכה ואני אומר היום, כן, ושפיזין קדישין. עכשיו זה דוד המלך, למשל. עכשיו אנחנו עם דוד המלך. אתה רואה את דוד? זה האנרגיה שלו, זה התכונה שלו. ומהי התכונה שלו? מלכות. כל זה קודשא בריחו. זה לא איזה אחד שבא וקופה עליך איזה רעיון, ואומר לך, אתה לא זז מפה עד שאתה נהיה את התורה שלי. לא. זה קודשא בריחו בדמותו של בן אדם. הוא מרכבה לקודשא בריחו, מרכבה לספירת החסד האלוהית. זה משהו אחר. זה לא שאני בא ללמד אותך תורה עם סגנון ועם כפייה דתית. לא. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אבות האומה, אבות זה, כן, כל השאר זה תולדות ביחד, זה אב טיפוס, זה מטריקס, לפני שזה נפתח לפרטים. זה מה שצריך להבין. עכשיו שוב פעם, אם אני קורא את התורה כמו סיפור, אז מה זה אברהם? זה זקן, עם איזה מקל ואתה מדיימין אותו כמו איזה ערבי שם הולך ברחוב עם סנדלים. אוי ואבוי, חז ושלום ליפול למדרגה הזאת. הרב קוק היה כועס על כל מי שמדמיין את האבות בצורות כאלה. זה דמויות שהן קולטות את האנרגיה האלוהית של אותה תכונה. ואז צריך ללמוד מה זה ספירת החסד, ומה זה יצחק נעזר בגבורה, ומה זה תפארת יעקב. ומה זה נצח של משה, מה זה הוד של אהרון, מה זה יסוד של יוסף הצדיק, מה זה מלכות של דוד המלך. זה משהו אחר לגמרי. האריזל היה מעלה את כל מי שעכשיו ציטטתי בשבת לתורה, ליד התלמידים שלו. תדמיין לעצמך, אבא שלך הרב הראשי פה של הכפר, עומד בטבע ואומר יעלה אברהם אבינו ראשון לקרוא בתורה בכבוד. אתה מבין? וכולם, כל הקהל, כל הקהילה, שומעים את הברכה. מה זה אומר? מי עלה לתורה עכשיו? המדרגה של החסדים האלוהיים, כלומר יש השפעה של חסד בעולם. זה משהו אחר, אנחנו לא מבינים את זה בכלל. הקטנו את הכל. זה אומר שהסוכה בעצם כוללת את כל האנושות. והיא הולכת ופורסת את העלים שלה, את הענפים שלה, כדי לעשות צל. למה היא צריכה לעשות צל? למה הסוכה זה צל? מה, למה אני צריך צל? אני רוצה לקבל את האור, תפסיק לתת לי צל. יפה מאוד. כמו שאמרתי בשיעור בשבת, יש סבלי מינל והצל. אז הסבלי מינל זה הקדוש ברוך הוא. להביא להפבדלות, והצל אנחנו לא יכולים לקבל חוץ מהצל, אנחנו בצלאל. ככה אפשר לבנות כלים, רק כשאתה בצל. אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד, לפני שאני מתחיל ציור, באיזה צבע הקנבה? לבן, נכון? אף פעם אסור להתחיל ציור בלבן, אף פעם. זה צייר מעפן. צריך לצבוע את הקנבס שלך באפור. אתם יודעים את זה? הנה, גיליתי לכם סוד. כי אם לא, אם אתה מתחיל באור, אף פעם לא תמצא אור. אתה בעולם של צל, תתחיל בצל ותלך לכיוון האור. ככה זה עובד. אי אפשר אחרת.
פתח. אני חושב אם מישהו שהיא מדרגה שאומר, אני עכשיו אלך וישפיע עליכם.
זה אלימות.
כן, זה בגלל שלא מחבר.
בוודאי, זו אלימות. אני אמרתי את זה בשיעורים.
הוא באמת מלא.
נכון, נכון ב-100%. זה נכון ב-100%. לכן כל לימוד תורה יש בו גדר של אלימות. ולכן מה קורה בלעתיד לבוא? לא ילמדו איש את רעהו תורה. כי כולם ידעו אותי, למקטנה ועד גדולה. בדיוק. אתה צודק ב-100%. זאת אומרת שאתה צריך לפתח בעצמך היום, וזה דבר לא חינוכי מה שאני אומר לכם. עצמאות. נפשית. גם של מחשבה. זה למדתי ממורי ורבי הרב סוקרמן. אל תהיה שפוט של שום רב, אפילו לא של הרב שלך ולא שלי. כולל בהכל. פשוט מאוד, אתה צריך לדעת איך לבקש את העניין, כן? מה זה איך בהלכה? יש הלכה, אבל ההלכה זה לא בספרים. ההלכה זה אצל האדם. אי אפשר ללמוד הלכה משולחן ערוך.
המרחב דימון שהיה לך לפני 2,000 שנה הוא היה נורא רחב. היום אחרי שהספיקה כל כך הצטמצמה.
זה לא נכון. זה לא נכון. פשוט צריך לדעת איך, איפה, מה, מי. ואני אגיד לך עוד סוד. ככל שאתה הולך לשאול אדם גדול יותר, שיודע גם סוד, אז יותר ויותר בקולות. ופחות ופחות בחומרות. כי הכי קל זה להחמיר. הכי קל זה להחמיר. ולפסול. והכי קשה זה להתיר. והחכמים הגדולים לומדים איך להתיר כל דבר.
מה המגמה שלהם?
כי המגמה שלהם היא בעצם שבחי בהם. ולא שימות.
אז למה הגענו לתת
לך? בגלל שהיום, עוד פעם, הדתיות הרסה הרבה דברים, כל חלקה טובה.
בגלל שהיום כל מי שמחזיק בדת, הוא שכח שאנחנו נהוגים ללכת לפי על בית הלל ולא בית שמאי. והוא עושה את ההלכה, פוסק את ההלכה כבית שמאי ולא כבית הלל.
איפה ראינו שיש מדרכות לנשים ומדרכות לגברים וכל מיני?
אני רק אומר שזה ממשיך.
זה רק נקודות, לא, זה רק נקודות שחורות שאנחנו צריכים לתקן אותן. זה לא אף פעם לא היה ככה.
עד היום, כמה מישהו שהתחיל להתיר בהלכה חוץ מהם מהרב עובדיה?
בוודאי. אתה יודע מה עשה הרב עובדיה? איזה מהפכה הוא עשה בעם ישראל? הוא לא אחד, זה עם, בדמות של איש. עוד פעם, אל תנתקו את הרבנים הגדולים מהאומה. זה אומה בדמות של איש אחד. וכמה אגונות, וכמה נשים, וכמה, אתה לא יודע איזה עבודה הוא עשה. מה? אל תשאלו אותי דברים כאלה, זה אני לא יודע. ואני גם לא יודע מי הביא, כל אחד הביא משהו, אז תשאל, לא יודע. מאיפה זה יצא, אני לא יודע אפילו מאיפה זה יצא, מאיזה קופסה, הייתי עוזר לך, אבל... מחילה. יש שאלה שם? כן. כן. אוקיי.
ובעצמי גם נצטרך למה שדיברת בתחילת השיחה על חנות גדול.
כן.
למה לא באמת מדברים, חברים במדע, איך לעשות דברים, לא מלמידו גם את העיקרון של
השיחה. אתה צודק ב-100%, אני מסכים איתך ב-100%.
בצורך העניין אני אקח עכשיו איזה שהיא חיה, שאני יכול גם לתקשר איתה. אני לא אקשה על איזה דין הדלת. ועכשיו איזה דין הדלת, אני מסתכל עם מבט המוח.
אתה צודק ב-100%.
אני אקשה על איזה דין הדלת.
נכון, אתה לא הגעת לשיעורים, זה מה שאנחנו עושים בשיעורים, זה בדיוק הסגנון, זה בדיוק הסגנון הזה, זה להפסיק לחשוב שההלכה זה דבר יבש שאפשר ללמוד מספר, הלכה זה חיים, זה דברים עליונים, אני אגיד לך עוד משהו, מי שלא יודע תורת הסוד לא יכול לקבוע הלכה. ולכן המקובלים הגדולים, כן, יודעים להביא למטה, בסופו של דבר, עד ידי הלכה פרטית ממש. אבל שם זה מלא חיים. זה לא רובוטיזציה של היהדות, זה לא דתיות עצבנית. עיר הקודש. אתה מבין? כן, כן, כן. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, להפך, להפך הגמור, להפך הגמור. ההפך הגמור, זה שהבן אדם הוא לא מסוגל לעשות את זה, זה לא אומר שככה צריך לנהוג. הוא מבחינת עצמו מבין ומכיר בעצמו שהוא לא מסוגל. בסדר, אני מכבד גם את זה. אז בשביל זה אמרתי צריך אומץ, ויש חוסר אומץ, ויש הרבה דברים שקצת תשתפשו, אבל ברוך השם אנחנו במגמה של תיקון. לכן מיד אמרת תל אביב, אמרתי לך עיר הקודש. לא בזלזול. להפך. אם יש לכם איזה דירה או משהו במקום יפה בתל אביב, אני קונה. מול הים. מה? נכון. אז אני מבין שיש אנשים שמרגישים שבשלב זה קשה. בסדר. אבל אל תשבור את כל המנגנון בגלל שאתה לא מצליח. תן למישהו אחר שהוא ברמה גבוהה לגור ביפו, כמו הרב קוק. אני אומר לך שכן. עוד יותר. הוא היה נוסע לקיבוצים ולכל המושבים, היה יורד לאלת היום, כן.
אבל הוא באמת קרא לעיר הקודש, כי אז זה היה תבלוק לציוט.
בסדר, בסדר, בסדר.
הכל היה שם, למה לא היה? למה זה המצאה של אחרי?
מסגדים, מסגדים היו.
את יפו בנו אחרי שתל אביב קיימת?
כנסיות לא היו, מסגדים היו. כן, נכון. הסוכה משפיעה לאדם החוסה בצילה. ומטביעה בו מחדש את יסודות האמונה. כלומר, אנחנו קצת התרחקנו, מתרחקים במשך השנה מהאמונה. מה זה אמונה במילה אחרת?
ודאות.
ודאות, נכון? חיים. אני מאמן משהו, זאת אומרת, אני מאמת אותו. אז אנחנו קצת הולכים לאיבוד, נכון? אז כשאין אמונה, אין ודאות, וכשאין ודאות, אין שמחה. הרי אין שמחה, אלא... התרת הספקות. אז מה אני עושה בתוך הסוכה? מתיר את כל הספקות. אז אני חוזר לשמחה הטבעית שלי. כלומר, הסוכה זה המצב הבריא והטבעי של האדם כמו שהוא צריך להיות במקור. לכן סוכה, מה זה? זה שם הוויה ושם אדמי, ביחד. זה המקור הטבעי שלנו, האמיתי שלנו, קדושה בתוך טבע. אתה יוצא מזה? זה נקרא שיצאת מהסוכה? לא מהצריף. יצאת מהחיבור של שם הוויה עם שם אדני, אתה תחת שליטת החיסונים. אתה נכנס לחיבור הזה של שם הוויה ושם אדני, אתה חוזר לאמן, לאמונה. אתה חוזר לוודאות. זה נקרא להישאר בסוכה או לצאת מהסוכה. אתם מבינים את זה עכשיו? זה לא סתם פרקטי בסוכה שלי. נכון שזה מופיע במצב אמיתי, דה פקטו, במציאות, תחת הסוכה. אבל זה רעיון הרבה יותר עצום מזה. אתה יכול להיות שבועיים בסוכה שלך, ואם אתה לא לומד בפנים, את הרעיון העוצמתי, הנקודתי, הפנימי, הנשמתי של הדבר הזה, אז עוד פעם, אתה עושה פולחן. לכן הסוכה משפיעה לאדם החוסה בצילה ומטביעה בו מחדש את יסודות האמונה. על כן נקרא שמה צילה דמהמנותה, צל האמונה. ברמז ניתן לומר שהצל, כן, לקחתי משחק מילים, צל האמונה. אז לקחתי את המילה צל של האמן. מה זה הצל של האמן? האותיות הבאות אחרי אמן, נכון? כלומר בנה. זה נקרא צל האמן, האותיות שבאו אחר כך. רמז לכך שצל האמונה פירושו נס. דהיינו שכל מי שחוסה בצל הסוכה כאילו נמצא ברחם העולם הבא, במציאות שהיא מצד אחד בעולם הזה, ומעידך כל כולה במעלות שהן למעלה מגדר הטבע. הנה, הנה לכם, חיבור טבע ולמעלה מהטבע. בצריף, רעוע. אתם מבינים איך זה עובד? איך אני יכול לחבר נצח וחולף? שם הוויה, נצח, חולף, שם אדמי. נצח וחולף, סוכה, 91, גמטריה אמן. פלא פלאות. כלומר, הסוכה זה חיבור העולמות. לא, עוד פעם, עוד פעם. שבעה ימים אלה זה רמז לשבעת הימים של בריאת העולם, שזה כל הזמנים. רק אני, בפועל דמיוני, עושה איזה שבעה ימים. יש עדיין סוכה, צריכה להיות בתוכה עדיין, בפנימיות שלך, לא לשכוח את זה. לשאת עם הכוח הזה, כשאני עושה משבת, מה אני לוקח איתי בכיסים קצת? אני גונב מהאור של השבת. מה אומרים חכמי הקבלה במוצאי שבת? לפני וינועם. שכל האור של השבת, אני לוקח אותו עכשיו לשבוע. אם לא, אז מה עשיתי שם? מה, עליתי לשבת לאיזה מקום גבוה? מה אני עושה שם? אני לוקח את כל האינפורמציה שראיתי שם, לא? אם לא, אני טיפש. תגנוב את זה, תקבע את זה. שם זה גנבה מותרת. תשים בכיסים, תשים בנשמה, תשים באוזניים, בעיניים, בכובע, איפה שאתה רוצה, תחבי. חתיכות מהשבת. וכל יום תוציא אחת, היום יום אחד בשבת. אתה מוציא מפה, מוציא משם. אם לא, אז מה עשית שם? בשביל מה כל הסוכה הזה, כל המעבר הזה בסוכות? עוד פעם. בגלל זה אנחנו עושים את זה כל פעם מחדש, כל שנה. בגלל זה עושים את זה כל פעם מחדש, כל שנה. כי אנחנו בעולם של שכחה. זאת אומרת, כל ערב בסוכה, עכשיו אנחנו במידת המלכות. מור, אני נותן לך עכשיו מפתח. פספסת את היום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי בסוכה? השישי בסוכה? עכשיו את במלכות. במלכות יש את כל מה שפספס שם במקולת אחת. עכשיו את עכשיו. בראש שלך עכשיו, במחשבה שלך, בלב שלך, ברגש שלך, תגידי, אני לוקחת איתי עכשיו, מעכשיו, את כל מה שפספסתי, ואני לוקחת את זה איתי, ולוקחת את זה לכל השנה כולה. יהיה בי מידת החסד בשפע, מידת הגבורה בול מה שצייבי, מידת התפארת מה ש... וכו' וכו'. וזה ככה יפעל. אני מחליט בזה. ואם אני לא ודאי שאני מחליט בזה, אז זה לא יפעל. היום במדע, אפילו המדע משתנה לפי הראות שלי. תורת הקוונטים, כל תורת הקוונטים זה העניין הזה. אני מחליט. אל תפחדו, זאת לא גאווה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כשאברהם היה מכניס את אורחיו תחת העת, לא הייתה כוונתו אלא להשפיע עליהם את אור החסדים הנובעים ממדרגת עת החיים. וכבר הזכרנו את הקשר לבצלאל בחג הסוכות, שהיה יודע ומבין בצירוף האותיות שבהן נבראו השמיים והארץ. בצלאל ידע לתרגם את העולמות העליונים ואת כל ערכיהם לעצמים מוחשיים בעלי מידות בעולם הזה. איזה יסוד של צדיק, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה זה האיש הזה? לוקח אינסוף ועושה כלים? כך הוא בנה את המשכן ואת כליו, וכך גם ידע לשמור על הסדר ולעסוק בבניית הדפנות, לפני שהוא הניח עליהם את הסכך. ברמז, הוא בנה קודם כל את המשכן ואחרי זה את הכלים.
משה
בנה. מה? משה הקים אותו, כן? אבל הוא לא ידע איך לעשות את הכלים. למה הוא לא ידע משה? כל פעם שמשה היה צריך לתרגם משהו עליון לכאן, היה קשה לו. צריך להראות לו מטבע של אש, דברים וזה. למה? כי משה נמצא באור, ובצלל נמצא בצל. זה העניין.
המנורה
הוא הכין.
המנורה הוא הכין.
מי?
משה.
שום דבר. לא הכין את המנורה. היא נעשתה מאליה. ויעס. זה לא משה. בצלאל עשה את המשכן ורק אחר כך עסק בעשיית הכלים. לכן משה אמר לו, שמה בצלאל היית? כי משה מה אמר לו קודם? כלים. ואחרי זה משכן. בצלאל מה עשה? משכן, ואחרי זה כלים. אומר לו, אתה בצלאל, אתה? אומר לו, כן, זה השם שלי, איך אתה יודע? לא התכוונתי לזה. אתה באמת בצל אל, כי אתה מתחיל בצל. אני מתחיל באל. אני איש האלוהים. וגם בסוכה, המסגרת המקיפה, מה אני שם את הסכך לפני הצפנות? הסוכה שלי פסולה. כן? האם אני שם את הכיפה שלי לפני שתיקנתי את עצמי? אתה שם את הסכך לפני הצפנות? אז מה עשית? אין לך מידות ואתה שם עליך כובע. אם זה בשביל לשים אותה בצורה נכונה, אני מרשה. כן? היו נכנסים אצל הרב קוק עם כיפות כאלה, שנשארו שנתיים מקופלות ככה, זה משולש כזה. כן, אז רואים מיד שאתה לא רגיל, כן? אז הרב קוק אומר לו, למה אתה מתחפש? אמרתי לך להתחפש? אתה לא שם כיפה, נכון? אז מה אתה בא לשים כיפה לידי עכשיו? מה לכבד? זאת אומרת שבחוץ אתה מזלזל בהכל. לא. אם אתה מכבד, קודם כל תכבד את עצמך, את האמת. תבנה את הדפנות שלך. ואחרי זה תשים את השכח. שכח זה כיפה סרוגה, כן? צריך לראות את החורים. אם אתה לא רואה את הכוכבים, יש בעיה. זה אטום. טוב. המסגרת המקיפה קודמת, כן? שקודמת לאורות הפנימיים החודרים לתוכה. ובבחינת נפש קבעו חז"ל סדר דומה, והוא שבית ואישה קודמים ללימוד התורה. הנה, חז"ל, כלל. כמו שנאמר ביעקב, ויבוא יעקב שלם, ורש"י אומר במקום, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, לפי הסדר. כלומר, בתורה האחרון, קודם כל יש לו אישה, אחרי זה יש לו קצת כסף, ואחרי זה הוא עושה גם באישה. ולכן מפה לוקח הרמב״ם שהטיפשים עושים הפוך. שיקדים שלמות גופו זו אשתו, ושאר ענייני החומר, תרם השלמת תורתו. אם לא, איך אתה יכול ללמוד תורה? יש לך יישוב הדעת כדי ללמוד תורה? באים תלמידים שלי לפעמים, היו שנה, שנתיים, שלוש שנים במכון, אומרים לי, טוב, אני מתלבט אם ללמוד עוד חודשיים, שלושה, או להתחיל, אמרתי לו, אתה נשוי, נכון? אתה מביא פרנסה לבית? אומר לי, לא, עדיין לא, אמרתי, תגיד, אתה רוצה להתגרש? לך לעבוד! תתחיל למצוא משהו רציני, תחזור ללימוד בשקט. אבל גם כשאתה פה עכשיו לידי אתה לא שקט, אתה לא יכול ללמוד. הוא אומר לי, נכון, אני כל הזמן דואג. אין לך יישוב הדת, אז מה אתה עושה? ומדברי הגמרא ביבמות סמך ב' כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. תשימו לב, זה אחד לפני השני. אפשר להבין שהסדר הנכון, לזכות לתורה, לתורה עמוקה וברורה, הוא להקדים ולטפל בכל הנושאים שיעזרו לו לאדם להשיג תורתו ביישוב הדעת, כגון מציאת פרנסה, בניין בית, כן? ונשיאת אישה, שכל אלה יהיו בגדר החרבת דעתו של האדם לצורך קיבולת, כן? ראויה של אור השם. אם לא, אתה לא יכול לקבל אורות. אתה רוצה לקבל אורות. אין לך כלים, איך תקבל אור? איפה הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לתת לך את האור. איפה הכלים? תביא כלים. בקהלת כתוב, בצל החוכמה, בצל הכסף. והבן הקשר ביניהם. כיוון שבניין האחל קדם לעשיית הכלים הרומזים לאור הפנימי. זו הייתה שיטתו של בצלאל, ולכן רק הוא התאים לבחינת צל האמונה, כפי שהוא מופיע גם בחג הסוכות. כלומר, אני יכול לומר שכל הסוכה היא בצלאל. בצלאל בן מי הוא היה? בן האור. נכון? שלי. בצלאל בן אורי. ולכן הוא איש חופשי. בן חור. בן חורין. למטה? יהודה. מלכות. אתם מבינים מה זה? זה הכל קודים. אתם חושבים שקראו לו ככה סתם בתעודת זהות? נכון, אז היה בן אדם שקוראים לו ככה, אבל התורה אומרת לך, יש רמז שם הגנוז, הוא בצל של האל, לכן הוא בן האור. הוא הבן של האור. ובגלל שהוא הבן של האור, אז הוא בן חורין. ואז הוא יכול לגלות מלכות. כלומר, את כל הדברים העליונים כאן בעולם הזה, זה נקרא לגלות מלכות. במילים פשוטות, היום זה דוד המלך, מה אני צריך ללמוד בסוכה הזאת עכשיו, בלימוד הזה? לתרגם את כל הערכים העליונים לחיים שלי. לא באנו ללמוד סתם איזה חידושים ובורטים וכל מיני, לא. אנחנו צריכים לצאת מחר בבוקר ולתפוס את הדברים בידיים. אני מסוגל בעזרת השם מחר לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למציאות גשמית. זה נקרא מלכות. עוד פעם, זה לא דוד המלך כאיש. זה הרעיון שדוד המלך משדר לי בעולם. להיות מלך. מוח, לב, שמוריד לכבד. זה נקרא מלך. אותו דבר. כן, כליות זה עוד יותר נמוך. כן. זה העניין. הוא בדעת חדרים עם הלאו. הוא בליקוטי תורה. כן, של רבי נתן, בפרשת האזינו כתב הרב זצ"ל, האור המקיף תמיד קודם לאור הפנימי, תמיד. כלומר, הרעיון הגדול קודם לפרטים. אבל אם אתה לא מכיר את זה, אז אתה נכנס לפרטים, ואתה הולך לאיבוד שם. אתה צריך ללמוד את הרעיון הגדול הזה. והביטוי לסדר הזה מופיע כאמור בסוכה עצמה, המקיפה והמצילה על האדם. זאת ועוד שבזכות האורות המקיפים שלה, אנו מתקדמים ומגיעים לשמיני עשרת, המגלה את בחינת האור הפנימי. כלומר, מה זה שמחת תורה? הפנמה של כל הרעיון, זה נקרא אור פנימי. אור מקיף זה דבר שהוא עדיין גדול עליך. אבל כל זה, 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 זה בסדר, זה נחמד והכל, אבל אני צריך משהו בשביל החיים שלי, מה, מתי זה? שמחת תורה, שמיני עשרת, עשרת. זה הכל, זה אומרים לך סוף. יש לך יד כזאת גדולה, כן? תמרו, זהו. מבינים את הכל. דרך אגב, שמו של היום מורה על יכולת קליטת האור. זה נקרא עשור. הנטועה בו מיסודו. ועל יכולתו לעצור את האור בכלים זקים שיודעים לשמור עליו כצידה לדרך גם אחרי החגים, מור. כן, זה more and more, כן. כל זה החל כאמור דווקא בגילוי הסוכה הקשורה במהותה לאור המקיף שקדם לגילוי האורות הפנימיים. ועוד דוגמה לסדר הזה בקדימת מצוות הסוכה למצוות ארבעת המינים. אותו דבר. מה קודם למה? סוכה, לפני ארבעת המינים. הרי מתי אנחנו מתחילים דה פקטו את המצווה של ארבעת המינים? רק בבוקר. מצוות הסוכה זה כבר בערב שקדם. למה? כי האור המקיף קודם לאורות הפנימיים שאני מחדיר לתוכי.
לכאורה, לכאורה לא צריך להקיף את הערב.
מה?
לכאורה.
זה עוד מקיף אחר. לא, המקיפים של הסיבה יותר גבוהים מהמקיפים של הסוכה. נכון, נכון. בסדר, אז זה עוד מקיף אחר, בקומה אחרת. נכון, נכון. שהסוכה היא כאמור בחינת אור מקיף, ועלולה ומינה ומבחינת אור פנימי. יוסה, כי צל הסוכה הוא אור מקיף השומר את האדם מבחוץ ושומר על אחדותו מבפנים. כלומר, הוא שומר אותי פעמיים. ומעניק לו יישוב הדעת ונחת רוח הנחוצים לו להפנמת כל ערכי התורה העליונה. כלומר, אני בונה לעצמי כלים במשך שבעה ימים כדי להיות באור מקיף, אור פנימי, כדי ששבוע הבא, כשאני לומד שיעור תורה, פתאום אני אומר, וואלה, זה נכנס בי. לא הבנתי כלום שנה שעברה, עכשיו אני מתחיל להבין. מאיפה זה בא? בגלל שעברת דרך תחנת חג הסוכות. אז כל שנה אתה משתפר. התורה שאתם לומדים היום היא לא יותר טובה משנה שעברה ולפני שנתיים ועשר שנים? בוודאי שכן, אתם יודעים עכשיו דברים שלא ידעתם. כל העולם משתפר, כל העולם מתקדם. אתם לא? בטח שכן. גם אם אתם לא מודעים לזה בכלל. אתם לא מבינים באיזה רמה אתם היום. תצאו החוצה ותדברו ותלכו לשמוע דברים אחרים ותראו.
רגע, אני שאלה. אם אני נפנים דבר...
כן.
מעלם כאילו, יש השגה בה שאני
נכון,
יותר מתאים.
נכון.
למה בכלל צריך להשפיע אור מקיף?
אתה לא משפיע אור מקיף. אתה מפנים חלק מהמקיף שהוא קרוב אליך, והופך אותו לפנימי, ואז יש חיסרון שם, אז נותנים לך מקיף חדש.
מעלם.
נכון.
מה זה אור פנימי?
אור פנימי זה שאתה מתרחב, אתה מרחיב את הכלים שלך. אתה לא משפיע אור פנימי, אתה משפיע מהמקי והופך אותו, מפנים אותו. זה מה שאני אומר לך, אתה מפנים חלק מהמקיף. זה המקיף, יש שני מקיפים בסוכה, לא, יש שני דברים בסוכה. יש את המקיף שהוא מקיף, בגלל שהוא בעצם שומר על האורות המקיפים, מבחוץ. שלא ישרפו אותנו, והוא בעצמו, הסוכה עצמה, היא אור מקיף, כן? שמאפשר לך להפנים חלקים ממנה. כלומר, אם לא היה הסכך הזה והסוכה, לא היית יכול לעשות את ארבעת המינים. לכן איפה באמת מצוות ארבעת המינים? בתוך הסוכה. אתה לוקח רק את המקיף הקטן הזה שבנית לעצמך, ומפנים את הכל. ואז מה אומרים לך עכשיו? בלעת בעצם את כל הסוכה שלך, נכון? אז מה צריך לעשות עכשיו? סוכה חדשה. כל כמה זמן אתה עושה סוכה חדשה? כל שנייה. כל שנייה. כי הרי היא ארעית. למה היא ארעית? כי בלעת את הסוכה שלפני חמש דקות. עכשיו, אתה סוכה. אתה מבין מה זה אומר? מה זה אתה סוכה? אתה שם הוויה ושם אדנות. בוודאי. אתם מבינים שאנחנו לא מקיימים מצוות? אנחנו הופכים להיות בעצמנו הצוות? אני בעצם הופך להיות כל זה. זה המציאות שלי, זה לא מבחוץ, זה לא אלמנטים שהם בחוץ, חתיכות עד. אנחנו כל כך בחיצוניות שאנחנו לא מבינים שזה אנחנו. אנחנו עושים דברים כאילו זה מחוצה לי. לא, זה רק אקט סימבולי. בגלל שאני לא מסוגל לתפוס את זה ככה, אבל זה אני.
אם אתה מבין את המנגנון, זה לא בוא לסוכה, זה בכלל לא נקרא?
נכון.
לא?
נכון.
מה, אדם שעשה מבין את המנגנון, לא נעשתי לי.
נכון, זה מה שיהיה לעתיד לבוא.
יהיה לעתיד לבוא.
נכון. זאת אומרת שזה כבר עכשיו, רק אתה לא מסוגל לחיות את זה.
מסוכן להגיד את זה.
נכון. נכון, זה מסוכן. אני מסתכן. לזה אתה פה.
למה? אתה לא לומד על
ה... אני לא מפחד לומר דברים שעדיין לא נאמרים. למה? כי לעתיד לבוא זה יהיה. זאת אומרת שזה כבר קיים, רק אני לא יכול להבין את זה עכשיו ולהפנים את זה. אבל זה כבר קיים. מה זה לעתיד לבוא? זה יום אחד יתגלה? לא! זה כבר קיים! רק אני עכשיו לא יודע לעשות את זה. ועובדה שעשו את זה לפניי. אתה חושב שאברהם אבינו בנה סוכות כמונו? או שהניח תפילין כמוני? לא. ולמרות זאת נאמר עליו שהוא הניח ועשה את כל התורה כולה. אז איך?
הוא עשה מעשה.
יפה. אבל המעשה שלו...
הוא הביא את המנגנון, אבל הוא עשה מעשה.
בסדר. אבל זה לא המעשה שאני יודע לעשות כמו עכשיו. הקדוש ברוך הוא עושה מעשה, כתוב שהוא מניח תפילין.
זה אתה תגיד.
נו. אתה מבין מה אני אומר לך? אתה יכול להניח תפילין בצורה אחרת. עכשיו אני אומר שעכשיו אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו מניחים תפילין כמו שאנחנו מניחים תפילין. אבל לעתיד לבוא כל המצוות בטלות. אז זה לא כל כך חינוכי, אתה צודק, זה קצת מפחיד, אתה גם צודק, אבל זה מה שכתוב. אני אגיע למצב כזה, שאני בעצם אפנים את כל ההוויה, בלי כל האמצעים שהיו דרושים עד היום. אבל זה רק לעתיד לבוא. עכשיו, לעתיד לבוא אולי זה עכשיו, כן? אבל זה לאט לאט, צריך להיזהר. נכון. אז יפה. בגלל זה אני אומר שהמעשים האלה לא צריכים להתאפס, כן? בעינינו, כדברים. כן? נכון, נכון. את עושה את אותם מעשים בצורה אחרת. לכן את כתובה. מה? בוודאי שיש עניין להוציא מן הכוח אל הפועל, אבל מי יכול להוציא את זה דרך רעיון ודיבור? נכון, נכון. בוודאי. אבל אל תלך רחוק, מצוות התשובה. איפה היא נמצאת? רק במחשבה שלך. עצם זה שעכשיו אתה רוצה לעשות תשובה, אתה כבר בצדיק גמור. עכשיו, אם הוצאת את זה לפועל אחר כך, זה עוד סיפור אחר. אבל הרעיון, התשובה מתחילה פה. הכל רעיוני. שמע, אם אני עכשיו רוצה לקחת ספר, ובלי כוונה אני נותן לו סתירה, הוא ייקף עליי? יפה, הוא לא ייקף עליי, כי הוא יודע שרציתי לקחת את הספר. אבל אם אני אומר לו, כן, אני רציתי לתת לך סתירה, פתאום הוא יגיד לי, אז למה, מה?
שתיתן לו סתירה באהבה.
זאת אומרת שזה הכל עניין. אני מכיר רב, נכון? אחד מהרבנים שלי, כן? שאלו פה את אייל, כן, שזה רב, לא חשוב איפה, אחד מקובל גדול. כל פעם שהוא רואה אותם, פאף, מכניס לו סתירה. כן, והוא יודע שזה לטובתו. כן, זה החיבוק שלו. זה הסגנון שלו למתק את הדינים.
אם זה היה באמת באהבה, זה לא יקרה עליו.
זה לא כועס, הם לא כועסים עליו, כולם מחכים לסתירה. אתם מבינים? זה הכל יפה. לכן אסור לעשות את התפילה שלך, איך כתוב?
קבע.
לא! המילים הם אותן מילים, אבל הכוונה שלך כל הזמן אחרת. גם אם תרצה, לא תרצה. לא נכון. בתפילה של הבוקר הייתי בסינגפור, בתפילה של אתמול, אני מדבר עכשיו בשלילה, כן? נכון? זה קורה לך? באמצע העמידה לחשוב על הקציצות שלך ועל הזה? את בתפילה, כן? נו, אז את רואה שגם התפילה שלך שונה. פעם היית בקציצות, פעם היית בפולין. זה אומר שבעצם גם עם אותן מילים אני בעולם אחר, כל יום, במדרגה אחרת. עכשיו תתרגמי את זה לצד החיובי. זה אותו דבר. הכוונות של אתמול הן לא הכוונות של היום. באותה תפילה, באותן מותיות, באותן מילים. אף פעם לא תהיה באותה תפילה שהיית אתמול. המילים הם אותן מילים, אבל אתה הולך למקום אחר, אתה עולה למקומות אחרים. אז יפה, אז צריך לא להתרגל ולא לעשות את הדברים בצורה כזאת. נכון. אתה צריך לתת מזה, לדעת, לשלוט על הדברים האלה.
אנשים בערכנו. אני מחר בבוקר, יש לי שעות לעשות דברים בתפילת האוטוסטרדה של היישוב.
כן.
לא מספיק לעקוב בעיניים אחרי המילים.
כן.
או להתפלל יחיד.
נכון.
מה לעשות? עם לב. לאט לאט, מילה במילה.
תבואי תינוקות.
למה אתה לוקח קצוות?
כי זה ככה.
לא, אבל יש לך מדוי אפשרות אחרות, לא?
מה?
ללכת למקום. אתה הולך למקום.
תל המספה, תעמוד 5 שעות בספילה.
נכון, זהו, תגמור ב-12:01, וזהו.
קח בקבוק מים גם.
אתה מבין? ואני אגביל לך חסיד, אחד מהמקובלים הגדולים היום, שיגיד לך, אני אתפלל פה עם המהירים. למה? לפחות אין לי בעיות שיכנסו לי בראש כל מיני מחשבות אחרות. אין לי זמן. אז בכל זה גם ייכנס לו כל הזמן. אני הייתי מתפלל בבית עם הרב שיינברגר, לידו. אני מתחיל, השם שפתי תפתח ערבית אצלו בבית, אני מגיע לברכנו, הוא כבר עושה שלום עם רומיו. ואני באמצע התפילה אומר, ריבונו של עולם, מה הוא עושה? כבר הורדתי מהכוונה של עצמי כבר. אז הלכתי לשאול אותו, כבוד הרב, איך אתה מתפלל כל כך מהר? הוא אומר לי, אצלנו אסור לתת לשום כוח זר להיכנס. אז כמה שאני עושה מהר, כמה שאני מגיע. בסדר, אז בסדר, מה?
בקיצור, שורה תחתונה, תמצא את הזרם.
והתפללתי עם הרבי מלובביץ' ככה, כמו שאני קרוב אליו.
איפה הלב?
לילה, ודאי, ותפילת מלחה. אומר לי, יש לי מפתחות. אז יש לו מפתחות, אני נכנס איתו, מה אני אעשה?
מה היה ברבי מלובביץ'?
היה לילה, ודאי, 10 בלילה, והתפללנו מלחה. כשהשקיע היית בשש, חמש וחצי. איך אתה עושה את זה? תגיד לי. הנה, צורי אלה, הייתי לידו, היינו אצל הרבה שלג, בבני ברק. כן, התפלנו, מה זה היה מנחה? כבר חושך ודאי. ואני רק, אני כמו איזה משוגע, מחסיד לחסיד, וואי, שקיעה, שקיעה, כולם אומרים לי, איזה עובד, היית, זה עובד, אתה עובד, היית עובד.
עשינו ביחיד?
עשינו ביחיד! וכשהסיימנו ביחיד, הם מתחילים. אשרי זוות, איכו, די, 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 די. אתה אומר, בונו של עולם כוכבים כבר. מה אתה רוצה לעשות? מה, אני אגיד לו שהוא טועה? לא, הוא יודע, הם יודעים מה הם עושים, תאמין לי. אז יש קצבים, יש קצב. כל אחד יש מדרגה, יש מדרגות. אני קטן, אני לא מבין, אני עצבני עדיין, דתי עצבני. רואה זה, הלכה. הנה חסידים, קבוצה שלמה של חסידים מקובלים. נכדים של הרב אשלג, בעל הסולם. מה אתה רוצה? הרב מעם שינו. כן? איזה יום היום? שלישי? עכשיו זה מוצא שבת בשבילו. אנשים באים, מביאים את הילדים שלהם לבית ספר ביום ראשון ובסעודה שלישית. בחדר הסמוך.
יום
כיפור יום אחר. כן. בלילה של יום אחר. אז יש הנהגות שאנחנו לא מבינים, אבל אני שמח שיש אנשים כאלה. למה? כי זה מוציא אותנו קצת מהעצבנות הדתית הזו, מהכיפרון הזה, אתה כולך כזה. אתה אומר, תשמע, תראה איך זה גדול, איך זה רחב, איך אפשר להבין דברים, ואני עם כל הגאווה שלי חשבתי שהבנתי. תחזור, תחזור לממדים שלך. גם מה שאתה חושב שזה ככה, הנה יש עוד אפשרויות ויש עוד כל מיני דברים והכל. תפסיק לחשוב שאתה כבר סיכמת את הכל, הבנת את הכל. הרבה ענבה צריך, הרבה ענבה רבותיי.
אין טעות?
מה?
אין טעות?
לא. לא, יש לי אמונת חכמים. אין טעות, הם לא טועים. בסדר. יש לי אמונת חכמים, אני יודע שאם הם עושים את זה, יש להם קדושה, וזה לא אחד ולא שתיים, זה הרבה.
מה אתה מרוויח מזה? הם נהנים
והם... אני מרוויח מזה שאני יודע שהתורה שלי מאוד 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 פתוחה. ויכולים...
אתה מצומצמת של
האלה שלך. לא. זה מה שאני לומד, זה מה שאני מרוויח מזה. אני מרוויח לראות שיש מדרגות שהן למעלה מכל מה שאני סיכמתי כבר וסגרתי וחשבתי שאני כבר הגעתי לזה. אז אני לומד מזה, אני לומד שיש דברים שעוברים אותי. נכון, נכון. בוודאי שיש לכם איזה מקורות, לכן אני לא אומר שהם טועים.
טוב, יום אחר כך אתה רוצה לתאם מנחה, אתה רוצה לדעת שקיעה, כי זה מה שאתה...
אני עוד פעם, אם אני מעוגן ויש לי רב, ויש לי מדרגה, זה לא שאני לוקח יוזמות לעצמי לבד, ואני ממציא לעצמי חסידות חדשה. זה אנשים שמקבלים מדורי דורות, ואחד שמתחתן שם עליו 10 סרטוקים. כן, של הרבא ושל הסבא רבא, וכל עד משה רבנו, כולם עליו ככה, שם אין כזה מיה. מתחת לחופה. מה, אני אלך להתווכח עם זה, עם הרבי מלובביץ', אני
אתווכח?
אני נהנה מזה. אני נהנה מזה לראות שהיהדות פתוחה, שהיהדות רחבה ועברה בכלל את מה שאני חשבתי שכבר סיכמתי בשיעורים הקטנים שלי. אתם רוצים הפסקה? טוב. אז תעשו הפסקה. אני, אם אתם לא אומרים לי, אני ממשיך ב...
שיעור
של שלוש, אני לא יכול לבטל.
זה טעות בזמן. תבוא בשש, תגיד להם היה שלוש.
רבותיי, תאכלו, תברכו לישב בסוכה, זה חשוב שתברכו לישב בסוכה. מחר זה נגמר. כן? אתה מלווה את המלכה, אה?
אני יכול לשאול על משהו שממש ממש תקשיב אותי.
כן, תיער.
הוא אמר משהו שעד היום לא מצליח, שאני לא עושה מספיק, אני צריך לעשות יותר, ואז כדי להתערב את זה שאני לא עושה מספיק ואני צריך לעשות יותר, אז הוא הביר לי שבסופו של דבר, אם כבר פגשתי את הבחורה הזאת, אני כבר בחטא, וחטאתי, אם לא, לא הייתי פוגש בו. וכיוון שאני כבר עם זה, חטאתי, כיוון שאני צריך עוד להשתתף ולעשות יותר פה.
הוא לא.
אני לא אמרתי לו כלום, כי בסופו של דבר אני לא יכול לדברים, אבל זה כל כך כאב לי הלב לשמוע. הייתי אומר לו, או אתה יודע מה, מיכה, אם זה היה בצפת, אם זה היה בכל זאת, אבל יש פה איזושהי אמירה שונה, ויש פה דברים מתוכנים, ואתה מעוז להגיד דבר כזה, ועוד אתה מנהל של אותם הבחורות, ואני חושב על כל מה שנאמר פה, וקשה לי לשמוע את השיטה הזאת שם.
בסדר, בגלל זה אתה לא מתקור.
כן, הוא רוצה לחייב אותי אחרי זה עוד כאן. זה כאילו...
הרב, מה? לא, תודה רבה.
קפה, צ'י.
כלום. לא, יש לי איזה שיעור מחוץ לשיעור פרטי. פרטי עם אנשים מיוחדים שהתחייבתי. לא. מה?
מה איזה?
איפה. בגלל זה הפסקה?
אתה אמור לברך עכשיו, לא?
איזה יופי. חכיתי.
תודה
רבה, תודה רבה לכולכם. עזרת השם, עזרת השם. גם אתה יום הולדת? מזל טוב, מזל טוב. עד 120. גם לך יום הולדת. ברוך השם. ברוך השם. תודה רבה לכולכם. איפה יש תקין פה? נחתוך. כן, תביאו מהם שם, תרגישו נוח, אני לא, זה לא הבית שלי, הבית של כולם פה.
בית
הרייזר.
אבל אתה
רואה, יש אנשים שובים, אני ממש מתעמקים בתורה שלך.
ברוך השם. יש צלחות? יש אני אז להביא צלחות. אני אלך להביא צלחות. אמן.
מחילה, אני רוצה לבקש מחילה מכל מי שהגיע לשמחת בית השואבה, ובשמחת בית השואבה אני לא מצליח לקום ולהגיד שלום וברכה לכל מי שנכנס. תסלחו לי, זה לא חס ושלום מכל של כבוד.
תודה רבה.